הגמרא בדף יהודה עמוד בייז הקשתה סתירה מיני ובי בברייסה מרישה לסיפה, שהרישה היא כדעת רבי יוחנן והסיפה כדעת ריש לקיש, שהרי בסיפה מפורש שאם יבם חלץ ליבמה ואחר כך עמד אחד משאר האחים וקידש אותה, אז אין לה עליו כלום, לא חלים קידושי. אז מבואר לעדיה שלגבי שאר האחים נשאר חיוב קורס, וזהו כדעת ריש לקיש. מאידך ברישה של הברייסה מבואר שאם אותו זה שחלץ ליבימתו חזר וקידש אותה ומת, אז היא צריכה חליצה מן האחים. אם כן, מבואר שלגבי שאר האחים היא לא בגדר של חי וקריסס, שאז הרי פטורים מן החליצה ומן היבום, אלא רק בגדר של חי ולוי, ולכן צריך חליצה. אז אם כן, זהו כדעת רבי יוחנן, שאין חיוב של קורס גם לגבי שאר האחים. אז קשיא רישא הסיפא. אז מבואר בגמרא בדף י"א עמוד א' תירוץ בברייסה לדעת ריש לקיש ותירוץ בברייסה לדעת רבי יוחנן. והיום ענייננו בתירוץ לפי דעת ריש לקיש. אומרת הגמרא, רבשי סובר לה כריש לקיש ומתרץ לה כרבי שמעון. כלומר, רבשי סבר כריש לקיש, אז ממילא הסיפה מובנת בפשיטות, שאם אחד מן האחים קידש אין לה עליו כלום, שהרי לגביהם זה חיוב קורס ולא תופסים קידושים. ומה שברישא מבואר שאם החולץ קידש ומת אז כן צריך חליצה מהאחים, משמע לעדיה שאין לגביהם חיוב קורס. הרישא מדברת כדעת רבי שמעון שסובר בפרק שני שבציור של ייבם ולבסוף נולד אין איסור של אשת אחיו שלא היה בעולמו. כלומר, שאם האח הראשון מת והשני ייבם ורק אחרי שהשני ייבם נולד האח השלישי, אז לדעת רב שמעון כשמת השני מתייבמת לשלישי ואין איסור של אשת אחיו שלא היה בעולמו. אז כך גם פה מעמידים את הרישא שהחולץ קידש ורק אחר כך נולד האח השלישי, אז אם כן לגביו כשהוא נולד אחר חליצה וקידושין, אז זה כמו שנולד אחר ייבום וממילא היא מותרת לו. כך התירוץ בגמרא לפי דעת ריש לקיש. רק תסס ראינו ועוד ראשונים הדגישו שאין הכוונה מותרת לו לייבום ממש, כי סוף סוף הרי קל וחומר אם לגבי החולץ עצמו שהוא כעת האח המת, הוא השני המת, היא הייתה אסורה בלאו דלא יבנה, אז באסור לה לו כל שכן, אז ודאי שיש גם איסור לאו על האח השלישי, אבל על כל פנים לא איסור קורס, ולכן אז על כל פנים היא צריכה חליצה, היא לא מתייבמת מכוח הקל וחומר שאם במותר לנסר או באסור לה לו כל שכן, אבל היא צריכה חליצה, אין כאן לגביו חיוב של קורס. פרש רש"י, כמה וכמה פעמים רש"י מדגיש את הדבר, וכך מפורש בתספס, וכך גם להדיה, ברשב"ו, במאירי, כל הראשונים האלה הדגישו שיש כאן באמת דיוק בדווקא בלושן הגמרא, שמדובר שהשני חלץ וקידש ולבסוף נולד. כלומר, שהשלישי נולד רק אחרי חליצה וקידושי, כמו שמדויק בלושן הגמרא. החוזר לאיבימתו וחוזר וקידשו, שמדובר דווקא באופן כזה שחלץ וקידשה ואחר כך נולד השלישי. כך מפורש ברש"י, בתספס, ברשב"ו, במאירי. המאירי מביא, יש מפורשים שאמרו לא כך, אלא שהעיקר הוא שהשלישי נולד אחר החליצה של השני, ולא אכפת לי גם אם הקידושין היו אחרי שהוא נולד, העיקר שהוא נולד אחר החליצה. כך מביא המאירי, יש מפורש. והמאירי חולק עליהם ואומר שאין הדבר כדבריהם. למה? אומר המאירי, לפי שהחליצה אינה קניין, חליצה היא לא בגדר קניין, אלא פטור. וכן שנאוע בתלמוד המערב, בירושלמי. כלומר, בירושלמי, בכמה מקומות, גם אצלנו בסוגיה בפרק ראשון, גם בפרק שלישי, יש נידון גדול בירושלמי, האם חליצה קניין או חליצה פטור. כלומר, הצד הפשוט שהחליצה פטור, החליצה מפקיעה, פותרת את הזיקה, פותרת מייבום, אבל יש צד שהחליצה קניין. כלומר, שהגדר בחליצה, שזה נחשב כאילו הוא תחילה קנה אותה בחליצה ומיד גרש אותה. שהחליצה היא כקניין וגירושין כאחת. והפשטות, כך גם במסקנת הירושלמי, כמו הצד הפשוט שחליצה פטור. אז אומר המאירי, אם הגדר של חליצה היה בגדר של קניין, אז באמת היה אפשר להסכים עם היש מפורשי, שמספיק שהוא נולד אחר החליצה. אבל כיוון שהחליצה אינה קניין ואינה אלא פטור, כמו שאנחנו רגילים תמיד, חליצה פטור, אז בהכרח לא כיש מפורשי, אלא כמו רשי, כמו תוספות, שחייבים להעמיד שהשלישי נולד אחר חליצה וקידושין של החולץ, בדווקא. וכך גם בדברי הרשב"ו. אמרנו הרי גם הרשב"ו כאן מדגיש לאדיה כמו רשי בתוספות שמדובר שהוא נולד דווקא אחר שהשני חלץ וקידש, אז גם הרשב"ו מדגיש בלשונו שזה דווקא אחרי חליצה וקידושין, לפי שחליצה אינה קניין אלא פטור כדאיתא בירושלמי. אז כך ברשב"ו, כך במאיר. וכל הדברים האלה הם ממש סתומים וחתומים, והם חידה מופלאה. קודם כל, עיקר כל הסברה של רוב הראשונים, רש"י, תוספות, הרשב"ו והמאירי, לכאורה לא מובנת כלל, ורבי אלחונן בקובץ האורס כבר תמה בזה בסימן ב', תמה רבי אלחונן, מה הטעם? הרי לכאורה פשוט שמספיק שהוא נולד אחרי חליצה. הרי מהו עיקר טעמו של רבי שמעון, שאם ייבן ולבסוף נולד, שאין בעיה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. אז הגמרא מביאה ברייסה בדף י"ט עמוד ב', שהטענה של רבי שמעון, הואיל הוא בא ומצאה בהיתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור. שהוא מצא אותה בהיתר, לא עמדה שעה אחת באיסור. הרי אם השני ייבן, אז כבר אין כאן יותר נפילה מן הראשון, אז כשהשלישי נולד אחרי שהשני ייבן, הוא כבר מצא אותה ביתר, לא עמדה עליו שעה אחת באיסור. אז אם כן, המקביל לגבי חליצה, לכאורה ודאי שסגי בחליצה לבד. ברגע שהשני חלץ, אז שוב אין כאן נפילה לייבום מן הראשון, וממילא, אז עכשיו כשנולד השלישי, אז מצאה ביתר, לא עמדה עליו שעה אחת באיסור. כמו ש... מועיל ייבם ולבסוף נוילד, צריך להועיל חולץ ולבסוף נוילד. למה כאן כל הראשונים פשוט להם לא כך, אלא שצריך דווקא חולץ וקידש? כך תמה רבי אלחונן, בעיקר סברת הראשונים, ונשאר בשאלה. הפלא העוד יותר גדול זה שברשב"ו ובמאירי רואים שהם באמת תלו את הנידון בנידון הזה של הירושלמי, עם החליצה קניין או החליצה פטור. לא מובן כלל מה העניין הנידון של הירושלמי עם כפשטות שחליצה פטור, או כהצד המחודש שחליצה קניין, דהיינו כאילו קנה וגרש, מה נפקמינה? הרי סוף דבר, הרי הכל מועדים שהתוצאה למעשה שהחליצה מפקיעה את הזיקה, פותרת מן היבום, אז ממילא נשארת אותה סברה שמצאה ביתר, לא עמדה שעה אחת באיסור. מה זה תלוי אם החליצה קניין או החליצה פטור? כל העניין הזה הוא ממש חידה סתומה ונעלמה, ועיקר סברת הראשונים פלא, כמו שרבי אלחונן תמע כבר ונשאר בשאלה. אז נראה בעזרת השם להאיר את העניין הזה בוער היטב, באופן שתהיה לנו שוב עוד העמקה ותוספת במה שכבר נבנה לנו בשיעורים הקודמים, ואז נוכל להשלים עוד יותר את השלמות פה של הבניין. בלשון רש"י, בדיבור המתחיל, הילודים, יש דיוק, זה לא דיוק, זה ממש מתבאר לעדיה בדבריו, אחר כך זה חוזר עוד פעם בדיבור המתחיל עומד, זה חוזר בדיוק, אבל פה בדיבור המתחיל הילודים זה ממש מבואר לעדיה בדבריו. מבואר ברש"י שלפי התירוץ הזה, אליבא דרש לוקיש, שהברייתא היא אליבא דרב שמעון, ומדובר בחלץ וקידש ולבסוף נולד, אז בעצם יש כאן שני טעמים ונידונים נפרדים לאסור על הנולד, ורש"י לכן מסביר על כל אחד מן הנידונים הטעם להיתר, למה אין כאן איסור על הנולד. הלושן של רש"י, הילודים שנולדו אחר קידושין של זה, זה הציור של חולץ קידש ולבסוף נולד, אומר רש"י, ולא איצרה עליו בחליצתו, הם לא נאסרו על הנולד, היא לא נאסרה על הנולד בחליצתו. כלומר, יש כאן נידון שהחליצה עצמה תהווה סיבה לאסור על הנולד, רק לא יצרה עליו בחליצתו. למה? רש"י נותן דם. דאזיק כביתה לא רמיה כמהו לאיבומה. כיוון שהוא נולד אחרי שהשני כבר חלץ וקידש, אז הזיקה של הראשון, המת הראשון, לא הייתה רמיה לפניו, לא נפלה לפניו לאיבום, אז הוא לא נאסר משום חליצתו של השני. זה נידון אחד, שהחליצה עצמה תאסור. רק אומר רש"י טעם, לא איצרה עליו בחליצתו, בגלל שהזיק כמייסה לא רמיה כמיו לאיבום. עכשיו ממשיך רש"י, יש עוד נידון, ומשום אשת אחיו שלא היה בעולמו לא מיצרה, יש כאן עוד טעם לאסור, הרי אשת אחיו שלא היה בעולמו, הרי הוא נולד רק עכשיו, הוא לא היה בחיי הראשון. אז אומר רש"י, מצד זה גם כן אין איסור, למה? כי רבי שמעון דאמר ייבם ולבסוף נוילד שריה, וחולץ וקידש זה כמו ייבם. אז ממילא חולץ וקידש ולבסוף נוילד לפי רב שמעון לא מיצרה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. אז מפורש כאן בלושן רש"י, וזה אחר כך מדויק גם בניגוד בדיבור המתחיל עומד, אבל על כל פנים פה זה מבואר לעדיה, שיש כאן שני נידונים חלוקים נפרדים למה לאסור על הנולד, שהחליצה עצמה אוסרת, איצרה עליו בחליצתו, זה טעם אחד, ועל זה הסיבה לא, הרי לא הייתה רמיה קבי לאיבומי, אז לא נאסר בחליצתו, ועוד טעם, הרי יש את אחיו שלא היה בעולמו, ועל זה התירוץ, אחרי זה כרב שמעון, שהיא במול בסוף נוילד שריה, אז גם פה קידש, חולץ וקידש ולבסוף נוילד שר. אז צריך להבין מה הסוד שמסתתר פה, מה הם שני הטעמים והנידונים החלוקים פה לאסור משום החליצה, החליצה זה סיבה לאיסור, ועוד משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, מה בכלל העברתאיץ', מה רש"י אומר פה. אז נראה בעזרת השם להאיר פה את העניין ממש בביאור אמיתי בעומק הפשט של העניין פה. בעיקר הטעם של רבי שמעון שאיבן ולבסוף נוילד מותר, אז הרי יש שקלא וטריא בגמורה בדף כ עמוד א', בסוף דבר הגמרא מסיקה שהטעם של רבי שמעון, בגלל שהאיסור אשת אח של הראשון המת שלא היה בעולמו, הוא איסורא דאיתלי איתרא, האשת אח של הראשון הוא איסורא דאיתלי איתרא. בפירוש של המשפט הזה בגמורה נחלקו שמה רש"י וטייספס. רש"י מפרש שמה הכוונה שהאיסור אשת אח של הראשון המת איתלי איתרא, הכוונה שמיד כשמת הראשון בשעת המיתה, כבר בשעת הנפילה, הרי הוא הותרה לשני, כשמת ראשון בלא בנים פקע איסורו לגבי שני, ו השלישי, הרי מכוח שני בא, הרי השני נסע, ועכשיו היא נופלת לשלישי מהשני, אז השלישי מכוח שני בא. אז כיוון שהאשת אח של הראשון, הרי הוא תר לשני מיד בשעת הנפילה, בשעת מיטת הראשון, אז עכשיו הרי השלישי מכוח שני הוא בא, אז כשם שהוא תר האשת אח לשני, הוא תר גם לשלישי. כך מפרש רש"י, ורב אלחונון ממתיק נכון והיטב, בסימן ד' בספקות נ"ד, רב אלחונון ממתיק יפה, שוב על פי אותו יסוד, שהגדר של ייבום זה שהאישות של המת מתרוקנת ליוון, והיוון עומד במקום האישות של המת, הוא מביא את הרש"י בסוית הדבב שכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, שרש"י מסביר שזהו הטעם של הקל וחומר, שבעזרת השם זה הסוגיה של שבוע הבא, של אם במותר לנאסרו סוית הסופק, כלומר זה גרושוסו, אם היא נאסרה למת ודאי שהיא נאסרת ליובום בקל וחומר. אז רש"י שם בדבב עמוד א' אומר להדיע את הסברה, בגלל שהאישות של המת מתרוקנת ליוון, זהו הגדר של ייבום, ואם יש קלקול באישות כלפי המת, אז ודאי שהיא מקולקלת אותה אישות גם כלפי היוון. על כל פנים, אז על פי היסוד הזה שהאיבום זה המשך של אישות המת, אז אומר רב אלחונון יפה, שזה הכוונה של רש"י כאן. הרי השלישי מכוח שני בא, כלומר הוא הרי מייבם וממשיך את אישות השני, הוא הרי מייבם את השני, אז הוא ממשיך את אישות השני, וכיוון שכלפי אישות השני הרי הוא תר האשת אח של הראשון כבר משעת מיטת הראשון, אז ממילא הוא הרי ממשיך את אותה אישות השני שכלפיו האשת אח הוא תר, אז ממילא גם כלפיו האשת אח מותר. כך רש"י מפרש את לשון הגמורה איסור הדעית לה אתרה. תספס פרשו אחרת, שאיסור הדעית לה אתרה פירושו שהאיסור של האשת אח הותר אצל השני לא משעת הנפילה, לא משעת מיטת הראשון, אלא בשעה הייבום עצמו, על ידי הייבום. לא מדובר על ההיתר לייבום כמו שרש"י פירש, אלא מדובר על ההיתר שפועל הייבום עצמו, שהרי אנחנו לומדים מהפוסוק של אונקוכו שבייבום עצמו אז היבמה נעשית אצל היוון כאישתו לכל דובו, וגם אם הוא גירש אותה אחר כך הוא מותר להחזיר אותה, כי לגביו פקע לגמרי האיסור אשת אח. אז תייסס אומרים שזה הפשט איסור הדעית להיתרה, שהאיסור אשת אח של הראשון פקע לגמרי אצל השני מכוח ייבומו של השני. לא מדובר על היתר ליבם כמו רש"י שהיה משעת נפילה, אלא מדובר על היתר בייבום עצמו, שפעל הייבום עצמו, שעל ידי שהוא ייבם השני, היא נעשית כאישתו לכל דובר, ופקע איסור של האשת אח לגבי השני, אז ממילא פקע נמי לגבי אחיו הנולד. כך פרשו התספס את לשון הגמור. שאל רב אלחונון בקובץ האורס בסוף סימן א', שאל רב אלחונון קושייה עצומה ונוראה על התספס. הרי בישלמה בגמרא שם כשמדברים על ייבם ולבסוף נולד, אז שני הטעמים אפשריים, כלומר גם איך שרש"י מפרש שהיא הותרה לשני לייבום משעת נפילת הראשון, הותר לגביו האשת אח והשלישי מכוח שני בא, וגם הטעם של תספס ייתכן שבייבום של השני פקע האשת אח כי היא נעשתה כאשתו לכל דבר. אבל הרי הסוגיה שלנו הרי מדמה שכמו כן לפי רב שמעון מועיל אם השני חלץ וקידש ולבסוף נולד, שחלץ וקידש זה כמו ייבם. אז אם כן זה פלא נורא על תספס. בשלמה לפי רש"י אז אותו עיקרון, הרי בחלץ וקידש הרי היא הותרה לשני משעה שמתה הראשון, הרי היא הותרה לו לייבום, ואם כן עכשיו כשהוא חלץ וקידש ומת אז השלישי מכוח שני הוא בא, אז כמו שלשני הרי הותר משעת מיטת הראשון, אז עכשיו גם לשלישי מותר, הרי הוא ממשיך את אישות המת כמו שרש"י מסביר. אבל לפי תספס שהכל בנוי על ההיתר שנעשה על ידי הייבום עצמו של השני, שהיא נעשית כאישתו לכל דובור, אז אם כן, הרי כאן, הרי הוא לא איבם אותה, הוא חלץ, ואחר כך קידש, הוא לא איבם אותה, אז היא לא נעשתה כאשתו לכל דובו, ואם כן, אז אין את כל עיקר הטעם של רב שימן, שאיסור הדעית להתירה. אז כל הטעם של טייספס, הרי הביאור של טייספס, בטעמו של רב שימן, נפרח לעדיה מהסוג יקן. כך תמה ובלכונון תמיה עצומה, והוא נדחק דוחק נוירו, ואמר שבהכרח צריך לומר שהטייספס מודים גם לביאור של רשי. רק הם אמרו ששם יש עוד ביאור, שלא צריכים לבאר דווקא כרשי, שם יש עוד מהלך. אבל פה באמת הם יפרשו בהכרח כמו המהלך של רשי. כך נדחק רבי אלחונון, וזה דוחק עצום ונוירו, שלא ראינו דבר כזה, סטייסס מודים לביאור של רשי, רק יש להם עוד ביאור רזרבי, מה? ודאי שאם הם פרשו אחרת, אז אפשר שהם חולקים על רשי. אז אם כן, אז מה, זה טיופתא עצומה מהגימוריקה. אז נראה, קודם כל פשוט פשט אמיתי, חד וחלק לתרץ שלא קש ימידי על טייסס, לכאורה זה תמיעה איומה, לא קש ימידי. למה? כי באמת, בטייסס רבינו פרץ, שם על הטייסס בדף חף הוא מפרש כמו טייספס, אבל הוא מוסיף גם לפי דברי הטייספס, הוא מסיים בסברה שהשלישי מכוח שני הוא בא. כלומר, הוא מפרש כטייספס, שהאית להתירה, הכוונה, היתר שפועל היבום של השני, שהיא נעשית כאישתו לכל דובו, אבל הוא מוסיף, ועכשיו השלישי מכוח שני הוא בא, אז היא מותרת גם לשלישי. אז מפורש בטייספס רבינו פרץ, שלעיקר הסברה שהשלישי מכוח שני הוא בא, וכמו שרבי אלחונון התאים, כי הוא ממשיך את האישות שלו, אז גם טייספס מודים ונצרכים לה. ובאמת, לכאורה, הרי זה מאוד פשוט מה שרבנו פרץ אומר. זה מוכרח. כי באמת ככה דברי הטייסס נראה שחסרים פירוש. מה עוזר שאצל השני היא באמת מכוח האיבום שלו נעשתה כאשתו לכל דובו. אצל השני היא נעשתה כאשתו לכל דובו. אבל אצל השלישי, הרי היא לא נעשתה כאשתו לכל דובו. אז לאן נעלם לגביו האיסור אשת אח שלא היה בו אילומוי, של הראשון? מה עוזר שאצל השני טייסס קיצרו ואמרו, כי איכי דה פוקלי לגבי די די, פוקה נמי לגבי אחי ונוילו. ואווי, ליש אסוכים שאויו בו לא מוי. מה פתאום? מאיפה נולד הכי איכי הזה? אז ודאי שאפשט בטייסס, כמו שמפורש ברבינו פרץ, שגם טייסס על כוח סוף דבר מסיימים מכוח הסברה של שליש מכוח שני הוא בא. הם אומרים, כיוון שאצל השני נעשתה כאשתו לכל דבר ופקע אש אסך, אז שוב הרי השלישי בא מכוח השני, ממשיך את האישות שלו, אז גם לגביו פקע האשת אח. נו, אז אם כך, אז באמת לא מובן. אז אם טייסס כבר מודים לסברה של שלישי מכוח שני הוא בא, אז מה רע להגיד כמו רשי? אז בשביל מה כל החילוק מרשי שמפרשים אחרת את היתרה, שזה לא היתר לאיבום, אלא היתר של כוח האיבום? אז הפשט הפשוט והברור, וכבר בנקודה הזאת הרגיש רב נוחום שם בדפחף, שרשי וטייסס לשיטוסו מיני ווי. הרי כבר ראינו כל כך הרבה פעמים שרשי וטייסס נחלקו בעיקר החקיר עם מה מתיר את האיסור השטח, האם זה גדר של אותר מכלולוי, כך סובר רשי כמו הרמב״ם, כמו הרמב״ן, כמו הרשבו, והטייסס אמרו שלא. אלא ודאי יש איסור של אשת אח גמור גם במקום איבום, רק המצווה דוחה. אף על פי שתמיד אין אסת דוי חי לא יססה שיש בו קורס, פה גזר הסקוסו שהאסת של איבום דוחה לא יססה שיש בו קורס. אם כן, הרי זה ממש פשוט מיני ובי לשיטוסו. רשי הרי אומר שיותרה לשני כשמת ראשון בלא בנים פקע איסורו לגבי שני. זה יכול מילים כאלה מותר להגיד רק לרשי לשיטוסו. לרשי לשיטוסו שזה גדר של אותר מכלולוי, אז באמת מיד משעה שמת הראשון פקע איסורו לגבי שני, אותר מכלולוי, לא נאמר בכלל הפרשה של אשת אח כי אין לו בוני. אז ממילא אומר רשי, זה האתר שחל לגבי השני, האותר מכלולוי שבשעת נפילה מהראשון. עכשיו שלישי מכוח שני הוא בא, אז הוא נכנס באותו אותר מכלולו שהיה כלפי השני. טייספס לא יכולים לפרש ככה. הרי לשיטו סום לא היו ולא נברו. כשמת ראשון בלא בנים פקע איסורו לגבי שני, לא פקע ולא מידי. יש איסור גמור לגבי שני. רק השני הרי יש עליו חיוב איבום, כי הרי הראשון היה בעולמו. אז בשעת האיבום עצמו בפועל, העשה של איבום דוחה את הלא יססה של אשת אח. אבל לא שכשמת ראשון בלא בנים פוק האיסור, לא ולא נברו, לפי טייספס. אז טייספס לא יכולים לפרש כרשי שהאתרה זה האתר נפילה. אין אתר נפילה. המצווה בפועל של איבום דוחה. וממילא, הרי לגבי השלישי, אין הרי חיוב איבום כלפי הראשון, הרי אין יח דוב, לא היה בעולמו. אז אם כן, לא שייך כאן שתגיד שלישי מכוח שני הוא בא. מה יעזור שהוא בא מכוח שני? גם לשני אסור. רק אצל השני היה איבום בפועל, אצל השלישי אין איבום בפועל. אז מה? הוא בא מכוח שני, אבל הוא אין לו איבום בפועל שיתחה. לכן תייסס לשיטו סום, נצרכו להסביר הסבר אחר מהו האתרה שקורה אצל השני. שזה לא האתר לאיבום, אלא האתר שפועל האיבום עצמו אחרי שהוא מייבם. שינסס כאישתו לכל דובור, שאז באמת פוקע לגמרי השטח. שהוא יכול גם לגרש ולהחזיר. אז ממילא אומרים תייסס, זה האתר שמדובר עליו בגמרא שחל אצל השני. האתר שמכוח האיבום עצמו. נו, ועכשיו, ההמשך זה כבר אותו דבר כמו רשי. בשלישי, מכוח שני הוא בא. זאת אומרת, וזה גם תייסס מודים. לקומה ב' אין הבדל בין רשי לתייסס. אחרי שהותר השטח אצל השני, סוף סוף מה זה נוקע לשלישי? רק בגלל ששלישי מכוח שני הוא בא, כמו שרשי גם תייסס. אלא השאלה היא מה הקומה א', איפה היה בכלל אותר אצל השני? אז רשי לשיטוס אומר, אותר כשמת הראשון, שמיד פוק האיסורו, אותר מכלולו. זה הקומה א'. אצל תייסס אין כזאת קומה א', לא אותר ולא מידי. אסור, אלא שאיבום בפועל דוחה. נו, אז מה יעזור שלישי מכוח שני הוא בא? אצלו אין איבום בפועל שידחה. אז הוא נשאר באיסורו שגם אצל השני היה. אלא צריכים להגיד קומה א' אחר, שאצל השני פקע השטח באיבום עצמו, מכוח האיבום. שאחרי האיבום מנס הסקישתו לכל טוב אצל השני. אז שוב, יש קומה ב', שלישי מכוח שני הוא בא, אז ממילא, אז גם אצלו הותר. זה פשט פשוט, רשי לשיטוסו, תייסס לשיטוסו. אם כך, אז עכשיו קושיית רבל חונון מתורצת מעיקרה, אז לא קשי ולא מידי. רבל חונון צעק, תיוף דה אל תייסס, מהגמורה אצלנו. בגמורה כתוב שלרב שמעון לא רק איבם ולבסוף נוילד, גם חולץ וקידש ולבסוף נוילד. הרי פה, בחולץ, היא לא נעשית כאישתו לכל דובור אצל השני. התשובה, פה לא צריך גם לפי תייסס שהיא תעשה כאישתו לכל דובור. למה? כי פה הרי יש אתר אחר אצל השני. מהו האתר? שהוא חולץ. הרי הוא חלץ. ברגע שהוא חולץ, אז הרי לדעת הטייספס, הלאו שלו יבנה, שיש בין החולץ והנחלצת, שבזה הרי גם רשלוקיש מודה, שבין החולץ והנחלצת זה רק לאו שלו יבנה, אז הלאו מנתק את הקורס של האש אסך, ואין יותר קורס של אש אסך, הלאו מנתק. אז אם כן פה, האוטרו אצל השני, הקומה א' הוא פשוט, מכוח החליצה, לא צריך שתעשה כאשתו, מכוח החליצה. ועכשיו ברגע שהיא הותרה לשני מכוח החליצה, אז אצל השלישי, מכוח שני הוא בא, הרי בקומה ב' רשי ותייס זהים. כל הבעיה זה לבנות את הקומה א', אז ביבם יש באמת מחלוקת מה יבנה את הקומה א', האתר מכלולו שבשעת הנפילה, או רק הנסיס כאישתו שבמעשה האיבום עצמו. אבל פה הרי יש חליצה שמנתקת מלאו לעשה, היא זאת שמפקיעה את הקורס. אז ממילא שלישי מכוח שני הוא בא, אצל השני החליצה נתקע מקורס, אז גם אצלו מותק מקורס. אז באמת נשאר, הקל וחומר יש איסור לאו, אם אצל החוילץ יש לאו שלא יבנה, אז במותר לו לא כל שכן, לכן באמת לא מתייבם את אמרו תייסס, ודיברנו בשיעור הקודם, אם זה הוכחה שהם סוברים, שבאמת הלא יבנה זה המשך של האשת אח, כמו רב שמעון, או להפך, זה הוכחה שהם סוברים שזה לאו חדש, כמו רב נוחם, לא נפקא מינה, אבל על כל פנים, כאן לא צריך את הנסס כאישתו, כאן הקומה א' זה שהחליצה מנתקת. ושוב שלישי מכוח שני הוא בא. אז אם כן, דברי הטייספס פשוט חד וחלק כמין חוימר, זה הפשט האמיתי, הפשוט לאמיתו של טוירו, לפי טייספס בסוגיה לתרץ את התמיעה העצומה של רבל חונון. ולא שצר להידחק שטייספס מודים גם לרשי, שם הם לא מודים לרשי, כי שם הקומה א' של רשי לא קיימת לשיטתם. בקומה ב' הם עודים לרשי, בזה ודאי, הכל צריכים להגיע בסוף לשלישי בכוח שני ובא, זה הרבינו פרץ. אבל פה לא צריך לקומה א', את נסס כאישתו, הקומה א', זה השחליץ, זה מנתקת מקורס. אם כך, אז עכשיו נראה בעזרת השם להוסיף ולהעמיק בעניין, ומתוך זה, אז ממש יאיר פה אור גדול. רב שמען בסימן י"ט, זה הסימן שלו שם על הסוגיה הזאת, בדף י"ט עמוד ב' חוף עמוד א', אז רב שמען שואל שם שאלה גדולה, תמיהה, בולטת, בעיקר הפשט בסוגיה שם. הרי הגמורה שם מביאה יתיב רב מנשה בר עוזבית קמי דרבונה בסוף י"ט עמוד ב', ויתיב וכאמר, מיתיימה דרב שמען, מה הטעם של רב שמען? תמה הגמורה, מיתיימה דרב שמען? כדאו מרתיימה, הועיל הוא בא, הוא מצאה ביתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור. מה אתה שואל מה הטעם של רב שמען? רב שמען אמר את הטעם שלו, כתוב בברייסר. הואיל הוא בא ומצאה ביתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, הוא נולד אחרי שהוא כבר ריבן. אלא, נכון, מיתיימה דרבונו. מה הטעם של רבונו? אז הגמרא הביא הטעם שכתוב ואימו, עדיין ייבומים הראשונים עליה, בעזרת השם נראה תכף את הביאור בהמשך. טוב, פתאום מגיעים לדף חוף עמוד א', כמה שורות אחר כך, מתחילה שקלה וטריה שלמה, בעיקר הטעם של רב שמען. הגנצה שקלה וטריה. עד שהמסקונה היא שהטעם של רב שמען זה בגלל שהשטח של הראשון איסור הדעית להתרה. מה הפשעת? מחלוקת רשי וטייספס. עם היתר לאיבום, היתר שמכוח איבום, וסוף דבר בשורה התחתונה, המקה בפטיס זה שהשלישי מכוח שני הוא בא. אז אומר רב שמען, הוא לא מבין מה קורה פה. הרי בברייסה כתוב שהטעם הוא בגלל שמצאה ביתר, וזה לכן אמרה הגמורה שלא צריך בכלל לשאול מה הייתה בדרב שמען, כדי אמר טיימה, הוא כבר אמר פתאום הגנצה שקלה וטריה וטעם חדש, איסור הדעית לתירה, רשי, טייספס. נו, אז כן צריך לתת טעם ברב שמען, לא צריך לתת טעם ברב שמען, מה הולך כאן? כך כבר שאל רב שמען. הביאור המחובר והחלק שנראה שבעזרת השם מפורש ברשי על כל פנים, והרי אנחנו בעיקר באים לפרש את רשי, אבל פשטה זה גם הביאור הנכון לשאר הראשונים. אמר אותו מדנפשי, בלי ראשונים, אמר רב אלחונון בקובץ האורס, בכמה מקומות, בסימן א', בסימן ב', בסימן ד', חוזר על זה בכמה מקומות, והוא באמת האיר את העיניים בביאור העניין הסתום הזה, של השק לבטר ישם בגמורה. אמר רב אלחונון פשוט ונפלא, שבאמת יש שני נידונים חלוקים לגמרי. בנידון הזה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, כאשר הוא איבם ולבסוף נולד. יש נידון אחד, סוף סוף, הרי יש כאן איסור אשת אח מן הראשון. הרי השלישי לא היה בעולמו של הראשון, לא היה יחדוב. אז יש כאן איסור אשת אח של הראשון, שהרי לא הותר לשלישי. אז למה יישא? איך הוא מותר? והטעם על זה, זה הטעם של הגימורי בדף חוף, עמוד א', שזה איסור הדעית להתרה. רשי, טייספס, שסוף דבר ראינו, נאמר תמיד בקצרה, שלישי מכוח שני הוא בא. זה המקה בפטיש לפי שני המהלכים. זה נידון אחד. ובאמת אומר רב אלחונון, לטעם הזה של רב שמען גם רבונון מודים. אף אחד לא חולק על זה, אי אפשר להתווכח על זה. זה אמת, זה איסור הדעית להתרה. אי אפשר להתווכח על ההנחות האלה, או לפי רשי הקומה א', שכשמת ראובן הותר מיד לשני, או הטעם של טייספס, שהקומה א', זה שהאיבום של השני עושה אותו כאשתו לכל דובו, אף אחד לא יכול להתווכח. זה שהשלישי מכוח שני הוא בא, זה הרי כל היסוד של איבומס, גם אף אחד לא יכול להתווכח. בזה לא נחלק אדם מעולם. מה הטעם של רבונון? זה טעם אחר לגמרי. רבונון אומרים, אבל יש כאן עוד טענה, נידון חדש, נסרו, נסרו. הרי סוף סוף, בשעה שמת הראשון, אז באותה שעה היא כבר נאסרה על השלישי, אז הוא עוד לא בא מכוח שני, אז היא נאסרה אז על, השלישי, חל דין נאסרו. זה הטענה של חכומי. ונוסיף מיד, רב חולון לא הביא, אבל ודאי התכוון לזה כמובן, ש... רש"י אומר את זה. הרי רש"י במשנה הראשונה בדף בייז עמוד בייז, כך רש"י פירש, שבאשת אוכיב שלא היה בעולו מוי, הטעם של רבונון זה שמי שמת ראובן אז נאסרה הלוי אוסור אוילו כאשת אח שיש לו בונו. אז רש"י אומר שזה מדין נאסרו, שנעשית כאשת אח שיש לו בונו, כמו הביטוי של הגמרא ראינו דף למד עמוד א', שנאסרו זה שנעשית כאשת אח שיש לו בונו. אז זה הטעם של רבונו, שחל פה דין נאסרו, שכשמת, מיד כשמת ראובן, אומר רש"י, אז נאסרה על לוי השלישי שעתיד להיוולד איסור אוילו, רק לא של רש"י לעדיה, מי שמת ראובן, נאסרו. ועל זה אומר רב שמעון את הטעם שהוא אומר בברייסה, אין כאן נאסרו, לא חל דין נאסרו. למה? בגלל שהוא מצא, אוילו בא ומצא ביתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור. כלומר, הוא אומר אין כאן נאסרו, היא לא נאסרה עליו שעה אחת. למה? כי כשהוא נולד הוא מיד מצא ביתר, לא עמדה עליו שעה אחת באיסור, אז אין כאן נאסרו. ובזה נשלב ונוסיף מיד את תוספת הדברים של רב שמעון, שרב שמעון מסביר, הוא לא חידד את שני המישורים כמו רב אלחנן, אבל נשלב את דברי הרב והתלמיד זה בזה, אז זה נותן תמונה שלמה. רב שמעון מסביר מה נקודת המחלוקת פה, שלפי מה שהוא העריך שם לייסד, שהעניין של איסור אשת אח הוא המשך אישות המת לאחר מיסיה, היסוד הראשון שלו ושל רבי צלה, והיסוד השני שראינו שהוא מייסד, שעניין האיבום תלוי גם כן באותו המשך האישות של אשת אח שהיא מתרוקנת אצל היוון. אז הוא אומר שטענת רב שמעון היא שברגע שהשני איבם, אז הרי היא נעשית כאשתו לכל דבר, וממילא כיוון שהיא נעשית כאשתו לכל דבר, אז פקעה לגמרי אישות המת, כיוון שהיא נעשתה אשתו הגמורה של השני, פקעה לגמרי אישות המת של הראשון, ואם אין אישות המת של הראשון, אז נמצא שאין כאן שוב יותר נפילה לגבי השלישי, ואם כן לא שייך שיחול דינסרו, כי דינסרו הוא רק אם יש נפילה, אם אין נפילה לגביו, אין נסרו. וכיוון שמשעה שהוא נולד, הוא נולד במצב שאין לגביו נפילה, שהרי כיוון שהיא נעשית כאשתו לכל דבר של השני, זה כולל בתוכו שפקעה לגמרי אישות המת הראשון, וכשפקעה לגמרי אישות המת הראשון פירושו שאין לי מושג של איבום, כי כל איבום זה התרוקנות, המשך אישות המת הראשון, אבל אם היא נעשתה לגמרי אשתו של השני, אז היא לא יותר לגמרי, לגמרי פקעה אישות המת הראשון, אז אין כאן איבום, אין נפילה, גם לגבי השלישי אין מה שיפול, ולכן לא שייך לדבר על נאסרו. ושוב נוסיף מיד שעיקר הטייץ' הזה של רב שמעון, שנאסס כאישתו לכל דבר, פירושו שפקעה לגמרי אישות האח הראשון, עצם הטייץ' הזה של רב שמעון זה מאירי מפורש. בדף ח' עמוד ב' זה אחד המקומות שהגמרא הביאה את הדרוש שמעול כוחו, שבייבום נאסס כאישתו לכל דבר, אז אומר המאירי נאסס אישתו לכל דבר ונפקע אישות שמצד אחיו לגמרי. אז כתוב במאירי מפורש. שעל ידי האיבום נפקע אישות שמצד אחיו לגמרי. אומר רב שמעון, אז מה הטעם שרבונון חולקים ואומרים שכן חל דין נאסרו? אומר רב שמעון, כי רבונון סוברים שכן נשארת אישות המת גם אחרי שהשני איבם אותה. כי זה לומדים מבאיבמו, עדיין איבום עם הראשון עם עליה. התוכן? הרי אם היא נאסס כי אשתו לכל דבר, אז אם כן היא אשתו לגמרי של השני? אז את השאלה שואלת הגמרא, ומה ראית? הרי באמת זה דרשות סותרות. אז הגמרא אומרת, ודאי שלגבי יתרה, לגבי השני, ודאי שפקע לגמרי האישות של האח המת ואשתו לגמרי של השני. אבל ביחס לאח הנולד, לגביו עדיין כן קיימת אישות המת, ויש כאן כן נפילה כלפי השלישי, וממילא חל הדין של נאסרו. אז אם כן, נמצא שנקודת הוויכוח בין רב שמעון לרבונון היא לא בסברה של דף חוף עמוד א', הסברה של חוף עמוד א' ששלישי מכוח שני בה מוסכמת לכולי אלמה, ומכוח זה מוסכם לכולי אלמה שלגבי עצם האיסורי שטח של הראשון יש פתרון לגבי השלישי, כי הוא בא מכוח שני, וצד שני זה הותר או משעת מיסה או משעת איבום, ורבונן לא חולקים. אבל רבונן טוענים יש כאן בעיה אחרת, נסרו, חל נסרו בשעה שמת הראשון עם נסרו כלפי השלישי. אומר רב שמעון, אין נסרו כלפי השלישי, כי מעולם לא תהיה נפילה לגבי השלישי. כי היות והוא ייוולד אחרי שהשני ייבם, אז הוא ייוולד במצב שאין בכלל אישות המת. אין אישות המת, אז אין מה שימשיך ויתרוקן. וממילא אין לגביו נפילה, לא שייך לדבר לגביו על דינא דנסרו. ועל זה חולקים רבונן ואומרים, כן שייך לדבר לגביו על דינא דנסרו. למה? בגלל שכן יש לגביו נפילה. אי, נאסס קיפטו לכל דובו, זה כלפי השני פקע אישות המת לגמרי, כמו שאומר אמירי מדווחת. אבל כלפי השלישי, ואיבמו, עדיין איבום הראשון עם הלאו, יש כאן נפילה לגביו, ממי לחל כן, הדינסרו משעת מיטת הראשון לגביו. וזה מדויק מאוד, שלא רק שרשי במשנה בדבייז אמר שהטעם של רבונן זה משום נסרו, אלא רשי בדפקת עמוד בית אומר שהטעם שרבי שמעון מודה בנוי לדול וסוף איבם, הרי מסכונס הגימורת שם בכל הסוגיה שרב אוישי הייתו יסב, ושבאמת רב שמעון דיבר דווקא במשנה השנייה של איבם ולבסוף נוי לד, אבל לא, הוא לא חולק על המשנה הראשונה של נוי לדול וסוף איבם שאסור. אז אומר רשי בדפתת עמוד ב', למה שם מודה רב שמעון? בגלל שנסרו אולוב שור אחס. כלומר, כשרב שמעון מודה, הוא שוב מודה בגלל דינא דנסרו. כי אם הוא נולד לפני איבום, אז כן הייתה נפילה לגביו, אז חל דינא דנסרו. הכל זה במישור של הנסרו. ולכן מדויק מאוד שבברייסה באמת רב שמעון אמר רק את הטעם שלו, אילו בא ומצא ביתר. ולמה הוא לא אמר את הטעם של הגימורת שלישי מכוח שני הוא בא? בגלל שהוא מדבר כנגד החולקים עליו. נקודת המלחמה זה לא בסברה של דווחף, שם כולם מודים, זה לא צריך להגיד. נקודת המלחמה אם יש נסרו, אז הוא עונה לעניין. אתם אומרים נסרו? לא נכון, אין נסרו, מצור ביתר, אין נפילה לגביו, כבר פקע את שטח לגמרי, מכוח האיבום של השני. ולכן גם רשי במשנה, בדף י"ח עמוד בייז, אז רשי כשהוא מסביר את הטעם של רב שמעון, הוא גם כן מביא רק את הטעם של הברייסה של מצאה ביתר. למה רשי לא משלב גם את הטעם של הגימורה של התלהתרה מכוח שני הוא בא? בגלל ששוב, לא זה הנקודה שמתווכחים בה. זה גם רבונן מודים. נקודת הוויכוח עם מצאה ביתר. אם לגביו גם כן פקע אישות המת לגמרי ואין לגביו נפילה באופן שאין לגביו נסרו, או שלגביו לא פקע אישות המת ויש כלפיו נפילה וממילא חל דין נסרו מישור ראשון. זה העיר בלחונו נתנינו, וזה הביאור בתוספת נופך בשילוב דברי רבו רב שמעון, זה הביאור הנכון והחלק שם בסוגיית הגמורה בדף י"ט וכף. מה שעדיין צריך לבאר, נקודה אחת, אחרי כל הדברים והאמת האלו, אז צריך ביאור אבל בנקודה אחת. למה לגבי טענת נסרו גם רב שמעון מרים ידיים, אלא שהוא מתווכח על עיקר ההנחה, אין נסרו כי אין בכלל נפילה לגבי השלישי, כי הוא מצאה ביתר, פקע אישות המת. אבל אם חל דין נסרו, אז לא יעזור לרב שמעון הסברה של דווחף של שלישי מכוח שני הוא בא. למה? למה? הרי כמו שלגבי עיקר הנידון, שיש איסור שטח של הראשון שלא הותר לשלישי כי הוא לא היה בעולמו. אז אתה אומר, נכון, הוא לא הותר לשלישי, אבל הוא הותר לשני. רשי או תוספות לא משנה, הותר לשני ושלישי מכוח שני הוא בא. אז למה לנסרו גם כן לא תגיד? היא נסרו על השלישי, בסדר, אבל הוא עכשיו לובש כובע של השני, מכוח שני הוא בא. אז מה אכפת לי שנסרו? למה לנסרו לא יועיל היתר של השלישי מכוח שני הוא בא? כמו שעל עיקר איסור אשת אח, שלא הותר לשלישי, כי הוא לא היה בעולמו. אז אתה אומר, הוא לא הותר לשלישי, אבל הוא הותר לשני, והשלישי מתחפש לשני. נו, אז אם כן, למה נסרו גם תגיד? כלפי השני לא נסרו, והשלישי מתחפש לשני. למה לנסרו לא תגיד שלישי מכוח שני הוא בא? הביאור, זה מה שרשי גילה לנו את הסוד. שרשי הרי אמר באשס אוכיב שלו היה באולומוי, שכיוון שנסרו נסס כשת אח שיש לו איבונים. כלומר, שהרי ראינו שהרשי הרי לא בדע את הלשון מליבו, על נסרו, זה הרי הפעם היחידה בגמרא עצמה שהגמרא משתמשת בלשון הזה, שנסס כשתף שיש לו בוני, וראינו בהרחבה בתחילת המסכת בשיעור של נסרו, שהגמרא הזאת היא גמרא שמודים בה הכל, בין רשי ובין תספס, שיתחדש בגמרא הזאת שיש שני סוגי אשת אח. יש את אשת אח שאין לו בונים, שהוא נופל לאיבום, ויש אשת אח שיש לו בונים, שעד הרבה הוא ער ולאיבום. ואמרנו שהכל מועדים בזה, גם תספס, כי רבנו תם בספר היושר בסימן פי, הוא המדייק הגדול של הגמרא הזאת, שכתוב שבנסרו חל אשת אח אחר, שמדח איבום, שהוא אשת אח שיש לו בונים, ושעד הרבה כל גדר נסרו ראינו לדעת התספס בנידה, ורבינו תם, כל הגדר של נסרו, שנסרו הופך את האשת אח מאין לו בונים ליש לו בונים, וזה כל תורף הדין של נסרו. והכל מועדים בזה, זה גמורה. ראינו שהמאירי פירש שם בכלל את לשון הגמרא באופן מחודש, נעשית כאשת אח שיש לו בונים ומתו, שהכוונה לדין של הדרכנוער. אבל זה פשט מחודש, אבל כל הראשונים, גם רשי, גם תספס, משועבדים לגמורה. רק הסברנו אז באריכס, שיש הבדל שלנו עכשיו לא נוגע, כל ההבדל בין רשי לתספס, שלפי רשי, ההבחנה הזאת של שני הסוגים של יש לו ואין לו בונים, היא לא רק במישור של הפטור לאיבום, שאין לו בונים נופל לאיבום, ומאידך יש לו בונים הוא פטור, ואף כה מנפילה לאיבום, הוא ערב לאיבום, אלא לפי רשי ההבחנה היא גם במישור של האיסור ביר, שבאין לו בונים, אז האיסור ביר אותר מכלולו, וביש לו בונים, אז לא אותר מכלולו. לפי תספס, במישור של האיסור ביה, אין הבדל בין שני הסוגים של האשת אח, כי גם באין לו בונים, הרי לא אותר מכללו, אלא המצווה דוחה. אז ההבדל בין שני הסוגי אשת אח, זה רק בדין של הפטור והערב לגיבום. אבל עצם ההבחנה בין יש לו לאין לו בונים, בנקודה הזאת שיש לו בונים, יש בו פטור מייבום, כיסוד האחרונים, שזה פטור חיובי מייבום, וזה ערב לגיבום, זה הכל מודים. רק לרשי, ההבחנה קיימת גם במישור של האיסור ביה, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, שיש פה לידון של פטור מייבום ולידון של איסור ביה, כמו אי תפיסס קידושים ואיסור ביה, שראינו הרבה פעמים, ואז ראינו את זה בהרחבה. אם כן, פה מתגלה הסוד. ברגע שרבונון באים עם טענת נסרו, שיש כאן כלפי השלישי נסרו, אז כבר לא יעזור שלישי מכוח שני הוא בא. למה? כי כל היסוד של שלישי מכוח שני הוא בא, זה שהשלישי ממשיך את האישות של השני. אבל כיוון שעכשיו הרי אנחנו יודעים, אחרי בעיקר השיעור הקודם, שהגדר הרי של ייבום זה שאישות המת מתרוקנת ליוון, וראינו שבזה נקודת ההבדל בין יש לו בונים לאין לו בונים, כמו שתכף נחזור בהרחבה, שאשת אח שאין לו בונים היא ברת ייבום, זה אישות המת כזאת שבאמת מתרוקנת אצל היוון, לעומת אישות אח שיש לו בונים, שהיא גם ממשיכה לאחר מיסר, רק להפך, ממשיכה לעניין איסור. היא לא מתרוקנת אצל היוון, אלא היא ממשיכה במרכאות בקבר בלי להתרוקן, ואז להפך, יש איסור של קורס. אז אם כן, כיוון שכל הגדר של אשת אח שיש לו בונים, שזה אשת אח שמופקע מלהתרוקן ליובום, אז ברגע שחל דין נסרו כלפי לוי, פירושו שהאישוס של ראובן כלפי לוי הפכה לאשת אח שיש לו בונים שהיא לא ברת התרוקנות, וממילא היא לא יכולה עכשיו להתרוקן אליו גם דרך השני. הוא לא יכול לבוא, שלישי לא יכול לבוא מכוח שני, יש מחסום, זה אשת אח שיש לו בונים, האישות לא יכולה להתרוקן אליו. מתי אפשר לבוא מסברת שלישי מכוח שני הוא בא? רק כאשר הנידון הוא במישור של אשת אח שאין לו בונים. אתה דן במישור של אשת אח שאין לו בונים, שהוא בר נפילה. רק אתה אומר סוף סוף, האשת אח של ראובן לא הותר ללוי בגלל שהוא לא היה בעולמו. אז אנחנו אומרים, אין בעיה, הוא לא בא מכוח עצמו. שלישי מכוח שני הוא בא. והרי מכוח שני כן מתרוקנת לו האישות, אז בסדר. אז אם כן, אין לגביו איסור. זה הכל עד שיש את המחסום של נסרו. אם מדברים במישור של אין לו בונים, יש סברת שלישי מכוח שני הוא בא. אבל אם רק נתעורר דינה דנסרו, אז נאסס כשטח שיש לו בונים, אוי ואי, אז אי אפשר שיתרוקן לשלישי, אז אין שלישי מכוח שני בא. אז לזה אין לרבשי מנצר רק להילחם חזיתית שאין נסרו. למה? ליצור ביתר, כמו שרבשי מנסביר. היבום של השני הפקיע לגמרי את אישות המת, אין יותר אישות המת. לא מתרוקנת ולא לא מתרוקנת, היא נעלמה לגמרי. וממילא אין בכלל לפי לכלפי לוי, אז אין נסרו כלפי לוי. אבל לולי זה, אז באמת לא היה מול הטעם של שלישי מכוח שני הוא בא. ולכן למרות שרבונון מודים לטעם של שלישי מכוח שני בא, אבל הם טוענים טענס נסרו, כי מביאים בו איגום הראשונים עליה, הם לומדים שכלפי לוי כן נשארה אישות המת, וכן יש נפילה כלפיו, אז כן חל נסרו. אז זה נעשה כשטח שיש לו בונים, אז גמרנו, לא יועיל שלישי מכוח שני הוא בא. אם כך, אז עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. קודם כל, עכשיו דברי רש"י מאירים ומזהירים, ופה אנחנו מתחברים להמשך השיעור הקודם. רש"י ראינו מעמיד שבתירוץ של הגמורה שמדובר בחולץ וקידש ולבסוף נולד, אז יש פה שני טעמים חלוקים לאסור על הנולד, וצריך להתמודד עם שניהם. טעם אחד, שאיצרה בחליצוסוי, שהחליצה עצמה אסרה. ועל זה הפתרון, כאן החליצה לא אסרה, כי הרי היא לא נפלה לפניו לאיבום בכלל. אבל יש עוד טעם, יש הסוכים שלא היה בעולומוי, אז גם לזה יש פתרון. כרב שימן, פה מדובר לרב שימן, דאמר איבם ולבסוף נוילה צ'רי. שאלנו, מה הולך פה? מה הפשט ברש"י? מה עם שני המישורים? עכשיו הדברים מהירים ומזהירים כפשוטם ממש. הרי אנחנו אומרים שיסוד האתר של רב שימן לאשת אח של הראשון זה שלישי מכוח שני הוא בא. זה יסוד האתר, זה הגמורה בדף חף ולזה הכל מועדים. אבל זה מותנה בתנאי אחד, שחס ושלום לא יהיה כאן אשת אח שיש לו בונים. אם יהיה אשת אח שיש לו בונים, אז נפל פיתה בבירה, אז היא לא מתרוקנת, זה אישות שלא מתרוקנת ואין שלישי מכוח שני הוא בא. אז אומר רש"י, יש שני מישורים וטעמים חלוקים לדון ולטעון שיש כאן גדר של אשת אח שיש לו בונים כלפי השלישי. הטענה השנייה, נתחיל מהסוף כי בזה אחזנו עכשיו, זה הטענה, הרי יש את אח שלא היה בעולומוי. ולפי רבונון, הרי יש את אחיו שלא היה בעולומוי, חל דין נסרו, ונסרו עושה יש את אח שיש לו בונים, ואז אין מה לעשות, לא יועיל שלישי מכוח שני בא. אז מה העצה? כרב שימן. רב שימן אומר שאין נסרו. הרי מה נקודת המחלוקת? שהוא אומר, איבם הוא לסוף לא ילד מצו, ביתר לא עמדה שעה אחת באיסור, אין בכלל נפילה לגביו, אז אין נסרו לגביו. אז אל תפחיד אותי שיש כאן יש לו בונים מכוח לא היה בעולומוי. אין נסרו. הרי אנחנו מעמידים כרב שימן. אבל אומר רש"י, וזה תחילת דבריו, יש כאן עוד טעם להגיד שהאשת אח נהפך ליש לו בונים כלפי הנולד, כלפי השלישי. למה? בגלל חליצוסוי של השני. איצרה בחליצוסוי. מה הפשעת? החליצה אוסרת? כן! לרש"י לשיטוסוי החליצה אוסרת. ופה אנחנו ממש בבב החיבור מהשיעור הקודם. הרי אנחנו מדברים פה לפי רש לוקיש. הרי כל עכשיו ההוקים את הערבה שיסוב עלה כרש לוקיש. מדברים לפי רש לוקיש. רש לוקיש הרי סובר שבחולץ ונחלצת, אז רק לגבי הם ביניהם יש שלב שלו יבנה, אבל לגבי שאר האחים, שאר הצרות, קורס. אז ראינו בהרחבה רבה בשיעור הקודם, שבמשקפיים של טייספס, אז אדרבה, הסברה הפשוטה, ודאי צריך להיות קורס, אין מצווה סיבום, אין מה שידחה. רק יש כאן ניתוק מיוחד, לא יבנה מנתק, עכשיו המריבה בין רבי יוחנן לרש לוקיש, עד כמה הוא מנתק. רש לוקיש אומר פשוטו של מיקרו, רק בין החולץ לנחלצת, רבי יוחנן אומר, לא, שליחותה, כולם בכלל הניתוק. אבל לרש"י, ראינו, הרי הוא מיקת הסוברים של אותה מכלולו. אז הוא חייב ללכת בדרך הרשב"ו בסוגיה, שהרי הכל הולך בדיוק להפך. שהסברה הפשוטה, הרי בשעת נפילה, הרי אותה מכלולו, אצל כולם. אז אם כן, זה טעמו של רבי יוחנן, כמו שהרשב"ו הסביר, מי קמידי. הרי כבר היה אותר מכלולוי לכולם, על כולן. אז מה הטעם של ריש לקיש? אז התבאר ברשב"א בדף מ"ד, כמו שרב נוחם הרי העמיד לנו את הקומה הראשונה, את יסוד הדברים, שכל האותר מכלולוי הוא כל זמן שזה במוקם מצווה. ובחליצה לדעת ריש לקיש, אצל החולץ והנחלצה זה עדיין מקום מצווה. אבל אצל שאר האחים ושאר הצרות פקע מקום מצווה. פקע מקום מצווה, פקע אותר מכלולו. אז ראינו בשיעור הקודם פירוש הסוד, מה זה כל המקום מצווה המסתורי הזה. אז ראינו בשיעור הקודם, ועכשיו נשלים את הנקודה שנוגעת לנו עכשיו, שאותה לא השלמנו בשיעור הקודם. שהרי היסוד של במוקה מצווה ראינו שהפשט הוא שיש עדיין התרוקנות של אישות המת אצל היווה, זה נקרא מוקה מצווה. ולא מוקה מצווה פירושו שאין התרוקנות יותר של אישות המת אצל היווה. וגדר הדברים ראינו שבחליצה לגבי החולץ והנחלצת, גם לפי ריש לקיש, הרי אמר הרשב"א, עדיין זה מקום מצווה. כלומר, גם אחרי החליצה אישות המת עדיין מרוקנת אצל היווה. רק החליצה הקלישה אותה, כבר אין זיקה לייבום, היא לא צריכה ולא יכולה להתייבם, היא מותרת לשוק, אבל עדיין קיימת זיקה מסוימת. המהרש"ל אמר שזה בכלל לא יבנה, עוד שייך בניין, יש כאן התרוקנות. ברמב״ם ראינו שהוא סובר שיש מושג של לקדש אותה בזיקת יבמין אחרי חליצה. עוד יש כאן המשך של אישות המת שמתרוקנת אצלו, אלא שקלשה האישות הזאת, היא כבר לא אישות גמורה, ולכן אין קורס של אשת אח, כי הרי קורס של אשת אח זה רק שהאישות המשיכה כאישות גמורה, עכשיו היא קלשה, זה רק לאו שלא יבנה. אבל לגבי שאר האחים והצרות, אז זה נקרא לא במוקה מצווה. אז עכשיו נפרש את הדברים, מפה עמדנו בסוף השיעור הקודם, פירוש שלדעת ריש לקיש בחליצה, בכלל הגזרס הקוסוף שהתורה חידשה חליצה, נאמר עוד שבשעת החליצה בין החולץ לנחלצת ההתרוקנות של האישות ממשיכה, רק נקלשת. לכן תפסי קידושין וגם אין קורס, רק לב. ואילו לגבי שאר האחים והצרות לגמרי נפקעת ההתרוקנות. ההתרוקנות נפקעת לגביהם לגמרי, מכאן ולאבא, לא למפרע, לא כמו הירושלמי של הירושב רבחונו, שהיא גלי שלא הייתה זקוקה מעולם, אלא מכאן ולאבא. למה? כי ריש לקיש חולק על סברת שליחותה. לפי רבי יוחנן שיש סברת שליחותה, אז באמת ממשיכה האישות להתרוקן גם אצל שאר האחים ושאר הצרות. כמובן, אישות קלושה, החליצה היא קלישה אותה. ואילו לפי ריש לקיש אין סברת שליחותה, אז רק לגבי החולץ והנחלצת עצמה ממשיכה האישות להיות מרוקנת אצל החולץ והיא קלשה. לגבי השאר פוקעת לגמרי ההתרוקנות, ואז מה קורה? זה הופך מאשת אח שאין לו בנים חזרה לאשת אח שיש לו בנים. כי הרי מה ההבדל היחידי בין אין לו ליש לו? שאין לו בנים זה אישות המת שממשיכה לאחר מיתה, אבל בדרך של התרוקנות. יש לו בנים, האישות ממשיכה אחר מיתה בלי להתרוקן אצל היווה. אז ממילא כשהיא מתרוקנת אז יש לה את הגדרים שלה, כשהיא לא מתרוקנת יש את הגדרים שלה. חליצה מקלישה רק אישות מת שאין לו בנים. אישות מת שמתרוקנת ליוון קלושה יותר אחר זיקה, אבל אשת אח שיש לו בנים היא לא במושגים של התרוקנות ליוון, ועליה החליצה לא מועילה ולא מידי, היא נשארת אישות גמורה. ברגע שעל ידי החליצה פוקעת לגמרי התרוקנות האישות אצל שאר האחים והצרות, אז הרי חוזר להיות אשת אח שיש לו בנים, ואשת אח שיש לו בנים זה אישות גמורה, אין אשת אח שיש לו בנים קלוש, חליצה לא מקלישה אשת אח שיש לו בנים, אז חוזר הקורס וחוזר על אותה פסק קידושי. למה זה באמת בהכרח כך לפי ריש לקיש? מיני ובי, כי הוא חולק על הסברה של שליחותה, כלומר, הרי יש לתמוע תמיהה עצומה, הרי החולץ חלץ לנחלצת, אבל שאר האחים ושאר הצרות הרי לא עשו מה יש החליצה. אז אם כן, איך היא מותרת? איך היא מותרת לשוק? הרי היא לא נחלצה משאר האחים. איך שאר הצרות מותרות? הרי הם לא נחלצו. ולא מליבי אני בודק את הטענה הזאת. הרי זה הרשב"א מסביר, הרמב"ן והרשב"א שניהם במ"ד מסבירים את האב אמינא בגמורה, למה הייתה האב אמינא שאחרי שהוא חלץ לאחת הוא צריך לייבם את השנייה. אז אמרו הרמב"ן והרשב"א, כחליץ זה כמו גט. אז כמו אם אדם יש לו כמה נשים, אם הוא נתן גט לאחת כולה מגורשות, לא. אז גם פה חלץ לאחד הוא שימשיך לחלוץ. אז מה באמת התשובה? לומדים מגזר הסקוסוף שזה לא ככה. אבל למה לא ככה? אז רבי יוחנן אומר זה לא ככה, כי הוא באמת נתן גט לכולם, ובאמת גם השאר נתנו גט לכולם. כמובן לא שהם חלצו בפועל, אבל הפעולה, התוצאה של החליצה, מתייחסת כאילו נעשתה גם על ידם ולכולם. אז באמת כולם נתנו לכולם גט. אבל ריש לקיש הרי חולק על שליחותה, אז לא כולם נתנו לכולם, רק החולץ לנחלצת, נו, אז מה עם האחים, גם עם מה עם הצרות? בהכרח אומר ריש לקיש, בכלל הגזר הסקוסוב של חליצה נכלל גם כן, שאמרה תורה שכשחולץ אחד חולץ לנחלצת אחת, אז פוקעת אישות, התרוקנות, אישות המת משאר האחים והצרות. והיא ממילא הופכת להיות מאין לו בונים ליש לו בונים, ולכן היא מותרת לשוק, בגלל שאישות שיש לו בונים לא מצריכה ולא מזקיקה ייבום, רק אין לו בונים. כשזה מתרוקן אצל יוון זה זקוק ליבום או חליצה, כשזה יש לו בונים ולא מתרוקן אלא נשאר בקבר במרכאות, אז אין שום זקיקה ליבום וחליצה, אז היא מותרת לשוק, ועליהם היא אסורה באיסור קורס. לשוק היא מותרת לגמרי, ועליהם אסורה באיסור קורס. אז זה מיני ובק, בגלל שריש לקיש חולק על סברת שליחותה, זה מכריח לשיטתו שבכלל הגזר הסקוסוב של חליצה נאמר שבין החולץ לחולצת באמת ממשיכה ההתרוקנות, רק זה מקליש את האישות. כלפי שאר האחים והצרות נפקעת ההתרוקנות, וממילא זה נשאר אישות בקבר בלי התרוקנות. יש את אח שיש לו בוני, אז ממילא אין לו צריך איבום וחליצה, היא מותרת לשוק, אבל עליהם היא בקורס ולא תפסה קידושים. זה מה שריש לקיש אומר. ואם כן, אז עכשיו רש"י מתוק מדבש. אז כיוון שבריש לקיש עסקינן, אז יש כאן עוד טעם לדון באשת אחיו שלא היה בעולמוי, שיהיה כאן גדר יש לו בונים, וממילא לא יועיל שלישי מכוח שני הוא בא. הטעם השני ברש"י היה, יעלה שטח שיש לו בונים, לפי רבונון יש נעשרו. אז הפתרון היה כרב שמעון שאין נעשרו. אבל יש עוד טענה, איצר בחליצוסוי. הרי תמיד לפי ריש לקיש שעסקינן בו, לפי רש"י לשיטוסוי שעסקינן בו, אז כל חליצה אוסרת באמת על האחים, היא מחדשת איסור. הרי עד עכשיו היה הותר מכלולו לכולם, כי הייתה התרוקנות לגבי כולם, והחליצה מבטלת ומפקיעה את ההתרוקנות של האישות לגבי כולם על כולם. היא רק לכן, היא מועילה להתיר אותה לשוק. אחרת מה עם הזיקה שלהם? הרי הם לא נתנו גט, האחרות לא קיבלו גט. אלא שהופקע לגמרי הזיקה מכאן ולאבא. זה לא מוקה מצווה, זה הופקע ההתרוקנות. וזה חזר להיות אשת אח שיש לו בונים. אוי גבעד, יש לו בונים? אז אי אפשר להגיד שלישי מכוח שני הוא בא. אז יש כאן מכוח איצר בחליצוסוי עוד טעם לדון. כשאתה נתקל פה ביש לו בונים, אז בטל כל הטעם של שלישי מכוח שני הוא בא. אז מה הפתרון לזה? אומר רש"י, כלפי הנולד, הרי לא נפלה כמהו, לא רמיה כמהו לאיבום מכלל. הרי לגבי השלישי, אין בכלל נפילה מכוח הראשון. אין בכלל המשך של אישות המת. לא כהתרוקנות ולא בלי התרוקנות. לא בקבר ולא בהתרוקנות. לא היה ולא נברו. לא קיים לגביו. וממילא, אז מצד זה גם כן, אין את הטענה של איצרה בחליצוסו. על הנולדים איצרה בחליצוסו. על הילודים, אלה שכבר נולדו איצרה בחליצוסו. לריש לקיש לשיטוסו, לרש"י לשיטוסו. אבל לא, על הנוילד, אלה שני המישורים, ואלה שני הפתרונות ברש"י. ממש מאיר ומזהיר. פשט פשוט, זה הכל ברש"י לשיטתו. אם כך, אז עכשיו, לפני שנבוא, אז אולי, כן, לפני שנמשיך לבאר את עיקר הסוגיה שלנו של חולץ וקידש, שבזה פתחנו שתי השאלות, אז רק נשלים את מה שאמרנו שנשארנו חייבים בשיעור הקודם, אז עכשיו נשלים בפשיטות ובקצרה. הרי בשיעור הקודם התחלנו בשאלה שאותה עוד לא תרצנו, שראינו שלפי רש"י בציור של ייבם, הרי יש שתי מחלוקות רבי יוחנן ורש לוקיש, חולת זה יהודה מודבייס ואיבם יהודה א' עמוד א'. אז באיבם הרי ראינו שרש"י רגרס שהנידון הוא עשה, לא עליו שלא יבנה אלא עשה, של בית אחד הוא בונה ולא שני בתים. ורש"י אמר שבנידון הזה צריכים לגרוס הוא בא אחד מן האחים ולא גורסים הוא, בגלל שגם ריש לוקיש מודה שלגבי המייבם עצמו, אז גם על שאר הצרות הוא רק בעשה ולא בקורס. זה לא דומה לחליצה שהוא חולק גם בחולץ עצמו על שאר הצרות, שכן יש קורס. ועמדנו בתמיהה גדולה ונכונה שרש"י קשה במימון אפשר. הרי במשקפיים של תייסס שהכל עובד עם חשבונות של ניתוק, אז תייסס שאלו ישר, הרי העשה לא מיותר, הוא בא ללמד את עיקר הדין של לא שני בתים, בית אחד ולא שניים, אז הוא לא מיותר, אז הוא לא מנתק. אמרנו, בין כך, רש"י לא יכול ללכת עם המהלך של תייסס, הרי הוא הולך הכל הפוך, כמו הרשב"א, הרי הוא מהקט של אותר מכלולו. רק אמרנו, לא טוב, זה מהפח אל הפחת, הרי עד הרבה הרשב"א שהוא אבי המהלך פה, אז הוא עצמו, לפי הגרסה של עשה, אמר שריש לוקיש כן חולק, גם באיבם הוא חולק וסובר שעל שאר הצרות בקורס. והסביר רב נוחם יפה למה, כי זה לא עוזר במשקפיים של הרשב"א שהעשה שלא שני בתים הולך על הצרות. כי במשקפיים של הרשב"א זה לא מעלה ולא מוריד, כן מתייחס, לא מתייחס, זה לא איתורים וניתוקים, אלא הקובע מוקה מצווה או לא מוקה מצווה. אז כיוון שלרשב"א הרי כל היסוד של ריש לוקיש שכיוון שהוא חולק על שליחותיו, אז על שאר הצרות הן הופכות להיות לא במוקה מצווה, אז בטל אותר מכלולו. אז גם באיבום על שאר הצרות זה לא מוקה מצווה, בטל אותר מכלולו. אז ממון אפשר אמרנו רש"י לא מובן. אז אמרנו מה כתוב ברש"י בלי להבין, שרש"י סובר שיש הבדל בין חליצה לאיבום לפי ריש לוקיש. שבחליצה לפי ריש לוקיש אז רק החולץ והנחלצת נחשבים מקום מצווה, אבל שאר הצרות, לא רק שאר האחים אלא גם שאר הצרות אפילו על החולץ עצמו, זה לא מקום מצווה. ואילו בייבום כאן רש"י מחלק על שאר האחים זה לא מקום מצווה, אבל על המייבם עצמו גם שאר הצרות הם מקום מצווה. אמרנו זה כתוב לא מובן, עכשיו מובן נפלא מאוד. רש"י אף לבפל אל שיטו סוי. חליצה, כמו שראינו עכשיו, בהכרח שלפי ריש לוקיש, אז כל הצרות הן לא במוקה מצווה, גם כלפי החולץ עצמו. שאם לא תאמר כן, אם תאמר שהן נחשבות מוקה מצווה, בתרגום שלנו לעומקו של עניין, שהתרוקנות אישות המת היא קיימת גם אצל הצרות, אז מי יתיר אותם לשוק? הרי הוא נתן את הגט, כמו טענת הרמב"ן והרשב"א במדלת, הוא נתן את הגט רק לחלוצה, הוא לא נתן גט לאחרות. אז איך קרה הנס שהן מותרות לשוק? בהכרח שהן הופקעו מהמוקה מצווה, כלומר בטלה התרוקנות האישות של המת אצלם. הם הפכו ליש לו בונים, ממילא, אז הן לא זקוקות לאיבום, אבל ממילא יש עליהן קורס. אבל בייבום, אומר רש"י, זה לא כך. למה? בגלל שבייבום לומד רש"י שזה לא גט כמו חליצה, אלא להפך, הוא בונה את בית אחיו. הבניין הרי נעשה בכל הבית, הרי הוא נקרא שהוא הקים את בית אחיו. הרי חליצה זה ככה יעשה לאיש שלא הקים את בית אחיו, הוא לא בסדר. אבל בייבום הוא כושר למאדרין, הוא הקים את בית אחיו. איך הוא הקים את בית אחיו? הוא ייבם אחת, הוא לא ייבם את כולם. בהכרח שכאן גם ריש לוקיש מודה שהייבום מתייחס לכולם. הוא נקרא הקים את בית אחיו. וממילא בייבום אומר רש"י, ריש לוקיש מודה שכן ממשיכה התרוקנות המת ביחס למייבם, גם אצל שאר היבמות. גם אצל שאר היבמות היא ממשיכה. רק כמובן יש הבדל, אצל המייבם היא נעשתה כאשתו לכל דובו, יש גזר הסקו סוף של אולקוחו, אז באמת פקעה, היא הופכת לאשתו שלו, פוקעת אישות המת, ודאי, היא מותרת לו לגמרי לגמרי. מה שאין כן על שאר היבמות, הרי היא לא נעשו כאשתו, אז יש אישות המת, רק שוב, קלושה, באיסור עשה, כמו שבחליץ, זה אישות קלושה, לא, פה זה אישות קלושה של עשה, אבל כל פנים אין קורס, למה? כי ההתרוקנות ממשיכה. כי באמת, עד הרבה, עמוק המצווה, הייבום מתייחס לכולם, זה נקרא שהוא בנה את בייס אוכי, זה ההבדל בין חליצה לייבום. וזה אגב, מסביר, הרי מה רבי יוחנן חולק? רבי יוחנן גם בייבום אומר, שבאמת גם על שאר האחים יש רק עשה. אז הרשב"א שואל, מה פתאום? הרי שאר האחים לא בנו, לא בית אחד ולא שניים, לא שום דבר, למה רק עשה? אז אומר הריטב"א שרש"י ניצל מזה, ורש"י אומר מפורש, כוונתו רש"י ניצל בדבריו המפורשים, בדיבור מתחיל מאן דאמר בעשה כרבי יוחנן, שהוא אומר שגם בייבום לפי רבי יוחנן יש שליחוסה. אז אומר הריטב"א, אבל אין זה מסחבר, מה שייך שליחותא בייבום? מילא חליצה אתה אומר כאילו כולם חלצו, בייבום כאילו כולם יגמו, אי אפשר, איתתא לבתרי לא חזי. התשובה לא רק הכוונה באמת שכולם יגמו, אלא רש"י אומר שזה נחשב כלושן הריטב"א כשהוא מסביר את רש"י שהבית נבנה על ידי כולם. כלומר, כמו שריש לקיש בעצמו מודה שלגבי הצרות אנחנו אומרים שכולם נבנות, זה בניין אחד של בית בשלמותו על ידי המייבם, אז רבי יוחנן נוסיף, זה בניין בית בשלמותו על ידי הבונים כולם. וריש לקיש אומר לא, הוא חולק על סברת שליחותא. אז לגבי האחים הוא מוכרח שעדיין זה לא בו כמצווה, אז איך היא מותרת לשוק? מה עם האחים שלא ידמו אותה, בהכרח נפקעה זיקתם והיא לא מתרוקנת להם יותר, וזה חוזר להיות יש לו בונים וכו' וכו'. אבל לגבי היבם עצמו, זה ריש לקיש מודה שזה ייבום על כל הבית, זה לא כמו חליצה שהיא כגט, וממילא, אז באמת זה מוקם מצווה אצל כולם, רק אצלו האישות התרוקנה, אדרבה, הפכה לאשתו לכל דבר, אז בטלה התרוקנות, כמו שאמר המאירי, לגביו פקע אישות המת, היא אשתו גמורה. לגבי שאר הצרות, האישות ממשיכה להתרוקן, רק היא קלושה, כמו שחליצה מקלישה, כך ייבום מקלישה לגביהם, זה רק בעשר. ולמה מקלישה פשוט? כי היא לא ראויה יותר לייבום על ידם, זה עצמו הקלישות, הרי היא לא ראויה לייבום, היא כבר התייבמה על ידי היבה. אז אם כן, זה סגרנו את החוב ליישב את רש"י בשלמותו בעניין שעמדנו בשורה הקודם. עכשיו נחזור לסיים פה בשורה, בסוגיה שלנו, והדברים מהירים ומזהירים. קודם כל, השאלה הראשונה בסבורה הפשוטה, הרי כל הראשונים, רש"י, תוספות, הרשב"א, המאירי אומרים שלשון הגמרא מדוקדקת, שהדין של נוילד מועיל לפי רב שמעון רק בחולץ וקידש ולבסוף נוילד, רק עם השני לא רק חלץ אלא גם קידש. תמר רב אלחונן, מה צריך את זה? הרי עיקר טעמו של רב שמעון זה בגלל שמצור ביתר, הגמרא בברייתא ביוטט, שאחרי שהוא כבר ייבם אז אין נפילה מהראשון, נו אז אם כן מספיק החולץ, הוא חלץ, אז אין נפילה מהראשון, אז יש מצאה ביתר, מה מוכלל? הוא אומר, לא ידעתי מה, איזה אתר מוסיף הקידש. שואל רב אלחונן, נשאר בשאלה. עכשיו הדברים הם מהירים ומזהירים. יש הבדל עצום בין ייבם לבין חולץ. ייבם, הרי באמת מפקיע לגמרי את אישות המת, לפי רב שמעון. הרי זה כל הטענה שלו. הוא לא מחזיק מייבום עם הראשון עם עליה. לקוחו, נאסיס כאישתו. אז ממילא גמרנו. אין אישות המת, אין נפילה, גמרנו, היא כבר נעשית כאשתו של השני, לכן הרי הוא חולק על הנסרו של רבונו. אז באמת, מצור ביתר, אין כאן שום עניין של אישוס המת. אבל בחליצה, הרי אישות המת לא פוקעת לגמרי, זה לא כמו ייבום, הרי זה כל יסוד היסודות פה בסוגיה, זה נשמת הסוגיה, שבחליצה אדרבה, הרי יש לב שלא יבנה, זה עדיין אמר שאל שייך ביניהם, הרי האישות המת כן התרוקנה, היא קלשה, אין קורס, תפסי קידושי, אבל היא קיימת. אז ממילא לא מספיק לומר מצואה ביתר בלבד, מה זה לא כמו ייבום, יש כאן כן אישות המת בעולם, אלא כאן צריך את החולץ וקידש. מה מועיל הקידש? שברגע שהשני קידש, אז נמצא שהשלישי נולד באמת למצב שאישות המת הקלושה הזאת שקיימת, לא נעלמה, צריך לצא, אבל היא ראויה ועומדת ליפול אליו מהשני, היא עומדת וראויה לזה כי השני קידש. אז עם אלה אנחנו אומרים ששוב יש כאן את הטעם של שלישי מכוח שני, הוא בא ולא חל דיני עשרו, כי עד כמה שנשארה כאן אישות המת הקלושה, הרי היא לא באוויר, היא מקודשת אצל השני, והיא עומדת על ידי זה ליפול מכוחו אצל השלישי. אז חוזר הטענה של מצואו ביתר, שלא אוכל דיני עשרו. אבל בלי הקידש, אז לא מצואו ביתר. יש כאן כן אישות המת בעולם אחר החליצה, והיא לא עומדת וראויה ליפול אליו מכוחו של השני, אז יחול דינא דנסרו, ואז לא יועיל שלישי מכוח שני הוא בא אחרי שהשני יקדש. ולכן הדגישו פה הראשונים שצריך בדווקא חולץ וקידש. זה הביאור בעיקר הסברה שלהם. עכשיו נשארת החידה הגדולה האחרונה. אבל איך זה שהמאירי והרשבו תלו את זה בחליצה קניין, חליצה פטור, הנידון של הירושלמי, ששוב, מה זה חליצה פטור? כפשוטו, שהחליצה מפקיעה את הזיקה. מה זה חליצה קניין? כאילו קנה וחזר וגרשה. נו, מה היא נפקמינה? תכלס, הוא חולץ ולא קידש, אז המצב הוא אותו מצב. הוא חולץ בלי קידש, אז למה אם חליצה קניין? פה כבר הרשב"א והמאירי מסכימים שיספיק חולץ לבד. רק בגלל שההלכה שחליצה פטור לא מספיק. צריך חולץ וקידש. מה הסוד שמסתתר פה? אז כדי, זה באמת חידה סתומה, ופה ודאי נזקקים לחידוש דבר, אבל נראה בעזרת השם להעמיד לדבר, לעצם ההסתכלות, יסוד נאמן, וממילא אז נוכל שפיר לבאר את הדברים ברשב"א ובמאירי, ובזה אז יעמוד כל המהלך בשלמות. יש הרי כידוע ומפורסם את הרמב״ם המחודש, המופלא בסוגיה שלנו, שהרמב״ם הרי פוסק בפרק א' מהלכות איבום בהלכות י' בייז, שבנידון של דף י' עמוד בייז, הנידון של חולץ, אז הרי ההלכה כרבי יוחנן, לא כרש לקיש, אז על שאר האחים ועל שאר הצרות אין קורס, אבל הפשעת הפשוט כתוב בגמורה שיש לב שלא יבנה. כמו של החולץ והנחלט את עצמם פורש בתורה, יש לב שלא יבנה, אז גם לגבי שאר האחים, שאר הצרות, יש לב שלא יבנה. הרמב״ם חידש חידוש נורא והיום, שעל שאר האחים ועל שאר הצרות יש רק איסור מדברי סופרים כשניות, רק איסור דרבון. אז פלא גדול, הרי בגמורה כתוב שבלא יבנה, מה פתאום איסור דרבונו? אז אני אגיד, מישנה אמר שהרמב״ם טעמו שלא יבנה זה הסמכתא, זה רק הסמכתא פה, ולכן אז הוא פוסק שזה רק איסור דרבונו, והמקור שלו זה מהגמורה בדף מ עמוד בייס, הלשון הגמרא שם שחלוץ זה דרבונו. אז כל הראשונים, רש"י וכל הראשונים פרשו שהכוונה קרובת חלוצה דרבונון, לא החלוצה עצמה. חלוצה דאורייסה, לאו שלא יבנה, בין על החולץ וחלוצה עצמם, בין על כל האחים ועל כל הצרות האחרות. אבל הרמב"ם פירש את לשון הגמרא כפשוטו, חלוצה דרבונון, וממילא הוא סובר שכל הלאו שלא יבנה גם בחולץ והחלוצה עצמם, וגם בשאר האחים, בשאר הצרות, הכל זה רק מדברי סופרים. חידוש נפלא, שכל הלא יבנה זה הסמכתא, גם בחולץ והחלוצה עצמם, גם בשאר האחים, גם בשאר הצרות. אז נגיד מישנה כבר תמה על הרמב״ם, שלשון הגמורה אצלנו כתוב מפורש חי ולוי, הרי זה לשון הגמורה, ביהודה עמוד בייס, חי ולוי נינו. הרב קיבייגר בגיליאן כידוע, אז הרי הוסיף עוד יותר, שהרי אחר כך הגמרא לעדיה אומרת, שלפי רב עקיבא שאין קידושים תופסים בחי ולהבין, אז באמת גם לפי רש לקיש, אז אם החולץ קידש את החלוצה או שאר האחים, לא חשוב, אז לא תופסים הקידושים כי זה חי ולהבין, ואין קידושים תופסים בחי ולהבין לפי רב עקיבא. אם זה רק איסור דרבונון, אז ודאי כן תופסים קידושים. ממש פלא עצום על הרמב״ם, ממש פלא עצום. אז באמת ש רבנו אברום מן ההר רצה לומר פה שהרב יש טעות סופר ברמב״ם, גם החזון איש בסימן קופלמד, בסוף סימן קופלמד, אומר שוודאי שהכוונה ברמב״ם שזה כן לאו דאורייסה, ובדברי סופרים הרי באמת הרבה פעמים בלשון הרמב״ם הכוונה דאורייסה שנלמד ביוד ג' מידס בדרשה, אבל כתוב כשניות, זה דרבונון, אז הוא אומר צריך למחוק את המילה כשניות. אבל הדברים לא יועילו, הרי הרמב״ם מפורש בפרק י"ח, איסורי ביה, הלוך את דלת, שם הרמב״ם סתם את כל האפשרויות, אומר מפורש שהאיסור של חלוצו גם לחולץ עצמו, לכל הצרות, כל האחים, הכל זה אינו מן התוירו, אומר הרמב״ם, שזה לא מן התורה, אז אין מה לעשות. מפורש ברמב״ם דרבונו, אז באמת פלא, ממש פלא פה מהסוגיה. אז יש מהלך חביב, נזכיר אותו בקצרה, אף על פי שהוא מהלך קצת על דרך הפלפול, אבל נזכיר אותו בקצרה, כי יש פה נקודה שכן חשובה, מתוך הדברים יש להתעורר על נקודה חשובה על דרך הפשט, אז נזכיר בקצרה. יש פה מהלך חביב של רב נוחם, שרב נוחם אומר שהרמב״ם לשיטו סוד, הרי יש פירוש המשנה, הזכרנו כבר בבחוירס, שהרמב״ם הרי אמר שהמחלוקת בין חכומים לאבא שאול היא גופה בחקירה עם אותר מכלולו או שהמיץ ודוחה. שהרי אבא שאול אומר שאם הוא בא ליבמה לא לשם מצווה, לשם נוי, אז הרי הוא בעיניי כפוגע בערווה וקרוב בעיניי להיות אבלד ממזר. אז אם כן, אם אותר מכלולו, אז אם כן, מה זה חשוב, מה הוא מתכוון? הרי בין כך אותר מכלולו. אז באמת, אמר הרמב"ם פירוש המשנייס וגם בתשובה, שזה גוף הטעם שחכומים חולקים. חכום, רבי שאול באמת למד כמו הצד שהמיץ ודוחה. ואם הוא לא מתכוון לשם מצווה, הוא לא קיים את המצווה, אז אין מה שידחה את הלא יססה שיש בו קורס. אבל חכומים שחולקים זה גופה מטעם זה, שזה אותר מכלולו. לכן זה מתאים, הרמב"ם אומר, הלא כחכומים, לא כרבנותם שפסק אבא שאול, שבזה חלוקים הרי מנהגי הספרדים והאשכנזים בזמן הזה. הרמב"ם פסק כמו חכומים שכן מצוות ייבום קודמת למצווה סקליצה, אז הוא לשיטוס, הוא באמת אומר בסוגיה שלנו, כמו הרשב"א, שזה אותר מכלולו, ושזה הטעם של רבי יוחנן, שהרי כבר משעת מיתת האח, אז אותר האיסור אצל כולם. אז אם אלה אומר רב נוחם, אז הוא אומר דבר חריף, אבל זה היה קצת על דרך הפלפול. הרי ברבנו אברום מן ההר כתוב שגם לפי הרמב״ם רק לרבי יוחנן זה דרבונון, כאילו רק לפי השיטה שזה חייב להבין זה דרבונון, אבל לפי ריש לקיש זה ודאי דאורייתא, כך אומר רבנו אברום מן ההר. אז לא מובן, אם לפי רבי יוחנן זה אסמכתא, אז למה לפי ריש לקיש זה לא אסמכתא? אז הוא רוצה לומר, אבל שוב, זה על דרך הפלפול, כי זה הכל רק כאילו חשבון עצמי של הרמב״ם, לא כהגמרא. אז הוא אומר שהרמב״ם נקט כך, שאם אומרים באמת כמו הצד של אותר מכלולוי, שזה לפי הרמב״ם האמת, כחכמים, אז ממילא יוצא שאם יש כן לאו דאורייתא שלא יבנה, אז הרי זה לאו חדש, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם בהרחבה את החקירה, אם הלא יבנה זה לאו חדש או המשך של האישות של המשך האיסור אשתך. אז אם מותר מכלולו אשתך, אז הפשטות היא, בשיעור הקודם הראינו ברש"י לא כך, אבל הוא הולך לפי הפשטס, כמו שרב שמעון ורב ראובן נקטו, אז הלאו צריך להיות לאו חדש. לחדש לאו חדש שלא יבנה, זה לא פשטה דקרא, פשטה דקרא לא מדברים על לאווים, כתוב ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה. אז ממילא לחדש לאו מחודש אי אפשר על ידי דרשה, וזה רק דרבון, והדרשה אסמכתא. אבל אם לומדים כמו הצד של אבא שאול, שהגדר הוא באמת שהמיץ ודוחה, אז אדרבה, כל הלא יבנה לא צריך לחדש איסור חדש, אלא הוא ממשיך את אותו איסור אשתך שעד הרבה, הרי הנקודת הפתיחה כמו לפי תסס שצריך להיות איסור אשתך, כי הרי בעצם אין כאן מצווה, ועד הרבה הלאו רק מנתק, רק מקליש את הלאו, לא צריך לחדש לאו חדש, זה המשך האיסור של אשתך. אז זה מספיק גם דרושה, לחדש לאו חדש אי אפשר רק מכוח דרושה, לא כפשטה דקרו, אבל להמשיך את האיסור אשתך מספיק דרושה. אז ממילא הוא אומר יוצא שלפי חכומים שהלכה כמותם הצד של אותר מכלולוי, אז בהכרח שאי אפשר לחדש לאו חדש נגד פשוטו של מיקרו, אז זה רק אסמכתא ודרבונו. לפי אבא שאול, אז באמת הדרושה אומרת שזה לאו גמור, אז הוא מסביר שזה כוונת רבנו אברום מן ההר, שריש לקיש הרי לפי אבס מאיר, כל עשיית אחרונים הרי ריש לקיש גם חולק וסובר כמו הצד של אמיץ ודוחה, לא כמו הצד של אותר מכלולוי, אז ממילא שוב, לפי ריש לקיש, זה לא יהיה לאו חדש, זה רק להמשיך את האשת אח, אז ממילא שוב, מספיק דרושה. אז ממילא, הוא אומר דבר חריף. הוא אומר שבעצם הרמב״ם כולו הוא נגד הגמורה, למה? באמת לא צריך להיבהל. בגמורה גם רבי יוחנן אומר מפורש שזה לאו גמור, והוא אומר שלפי רב עקיבא אין קידושין תופסים בך ולאווין, אז הוא אומר כי רבי יוחנן בקסובס בדף סמך דלת אומר מפורש שההלכה כאבא שאול. אז רבי יוחנן האיש האמורה כשהוא אמר לאו, הוא התכוון ברצינות כפשוטו ללאו, כי הוא אוחז, הוא אבא שאולניק, אז לא צריך לחדש לאו חדש, רק להמשיך את האשת אח, אז זה מספיק דרושה, אז ממילא זה לאו גמור. אבל במשקפיים של הרמב״ם הלוך כחכמים, אז אם אתה לחדש לאו חדש, לא, אז ממילא זה רק לסמכתא ורק דרבנו. עד כאן המהלך של רב נוחם, אבל מלבד שזה בנוי על כמה וכמה הנחות בסברה, אבל בעיקר כל העניין הוא פלפול גדול שהרמב״ם פה בדה בליבו למחוק גמרא שאין עליה חולק, כי יש לו חשבוינס של תרס של רב נוחם. אבל למה הבאתי את כל זה מלבד שעל כל פנים צריך לדעת את דברי רבותינו, אבל גם לכאורה אנחנו צריכים להתעורר לדידן לקושי גדול. הרי דיברנו בשיעור של האתר של אשת אח, אז אמרנו שכל האלה שאומרים מותר לכלול אוי, אז הם צריכים להתמודד עם הטענה מה עושים עם אבא שאול. אז הרמב״ם אמר אין חינם, אבא שאול זה כמו הצד השני בחקירה. הרשב"א אמרנו בכלל יסביר שאבא שאול זה רק דרבונון, כמו הריטבו, כמו הנימוקי יויסף. הרמב״ן אבל אמרנו, הרי בדף למתת אומר שאבא שאול זה דין תורה, אז הוא לא יכול להגיד דרבונון, אז הוא יהיה מוכרח לענות, אמרנו כמו הרמב״ם, שאבא שאול באמת אין חינמי. הוא באמת סובר שזה אמיץ ודוחה, אבל אין הלכה כמותו, הלכה כמו רחום. אבל אם ככה יקשה, כאן מהסוגיה. הרי באמת לפי הצד שאומרים שזה לא אותר מכלולוי, לפי הצד הזה, אז הרי אי אפשר להסביר את הטעם של רבי יוחנן, את המאי קמידי, שרבי יוחנן במאי קמידי אמר אותר מכלולוי. זה ודאי לא יכול להיות. אז יצא כאן סתירה לא רעה, וזה כבר קושייה על דרך הפשט בלי שום פלפולים והקדמות. אחד ועוד אחד זה שתיים. רבי יוחנן בקסובס סמך דלת אומר שהלכה כאבא שאול. כן. ולפי הרמב״ן מוכרחים להגיד כמו הרמב״ם שאבא שאול חולק על אותר מכלולוי. כן. אז איך רבי יוחנן הוא האומר את המאי קמידי שהרמב״ם עצמו מפרש אותו כמו הרשב"א, שזה הפשט הוא שהאותר מכלולו כבר בשעת נפילה הותר אצל כל האחים וכל הצרות. סתם, שאלה. אני התעוררתי מתוך שרב נוחם העיר לזה שרבי יוחנן כאבא שאול, אז התעוררתי לשאלה, אבל השאלה היא שאלה ישירה ברמב״ן לשיטתו, בלי כל הפלפולים ברמב״ם. סתם, לא יכול להיות שרבי יוחנן יגיד את האותר מכלולו אם הוא סובר כאבא שאול, לפי הרמב״ן, בהכרח כהרמב״ם. אז לכאורה התירוץ הפשוט והנכון הוא שבאמת עריף בדף מם, אז רואים שהוא באמת גרס שעד הרבה, הוא גרס אחרת בגמורה בקסובס סמך ד' וגם הרייבד שם בהשגות על עריף בקסובס סמך ד' הם שניהם עריף והרייבד גרסו בגמרה בקסובס סמך ד' בדיוק להפך. שהבשאול אמר שהלוך הכחחום, שרבי יוחנן אמר שהלוך הכחחום. וממילא, אז טוב מאוד, אז עד הרבה, אז רבי יוחנן, הוא הכך החולים, אז הוא אומר, תמי קמידי, את האות המכלולות. זה פשוט במאמר מוסגר למען האמת. אבל עכשיו נחזור לענייננו, לסיים פה את העניין. אז מה עושים עם הרמב״ם? אז אתה כשבר, הרמב״ם, אם רוצים על דרך הפשט, איך קרה הנס הזה שבגמרא כתוב שזה חי ולווין, ולרב עקיבא הם תופסים קידוש של חי ולווין, והרמב״ם דרבנו. אז באמת, שהרי הקושייה על הרמב״ם היא מאוד ועוד גמרות. הרי במשנה בדף מ"ד רב עקיבא אומר שאם החולץ בא על חלוצתו אז הוולד ממזר, אז אומרת הגמורה בדף מ"ה, הרי חלוצו זה רק חי ולווין, רב עקיבא לטעמי שאין קידוש אם תופסים בחי ולווין, וגם בחי ולווין הוולד ממזר. אז עוד פעם כתוב מפורש לווין דאורייתא. אותו דבר, המשנה הראשונה בפרק רבן גמליאל, בפרק חמישי, שוב, אומר רב עקיבא במשנה, שאם אדם קידש את חלוצתו, אז שום דבר, לא תופסים קידושי. אומרת הגמורה בדף נון בייז, שעוד פעם, מה הטעם? רב עקיבא לשיטה עושה, אומר רב יהודה אומר רב, זו דברי רבי עקיבא, דאמר, אין קידושי תופסים בחי ולווין, חלוצו זה חי ולווין, לא יבנה, אין קידושי תופסים בחי ולווין. כך אומר רב יהודה אמר רב, הגמרא מביאה ברייסה, רבי אוימר, מניין ל... כן, זה הגימור. על כל פנים, אז אז מה, אז כל הגמרות שזה חי ולהבין, מה עושים פה? אז באמת שהתשובה נמצאת, והקרן אוירו כבר אצלנו עמד בזה, שהתשובה לכל השאלות כולם נמצאת מפורש ברמב״ם. לא צריך להגיד תירוצים בחוץ, הרמב״ם אמר, הקופלת, צריך להבין אותו. הרמב״ם אמר, בפירוש המשנה יש ברבן גמליאל, על המשנה הזאת שרב עקיבא סובר שלא תופסים קידושין בחלוצתו, אז הרמב״ם מפרש פשט חדש לגמרי, שזה לא הרב עקיבא שאומר שאין קידושין תופסים בחי ולווין, שחלוצה זה חי ולווין, ורב עקיבא לשיטוסו שאין קידושין תופסים בחי ולווין. אלא הרמב״ם רואים שהוא גרס אחרת שם בלשון הגמרא, שהוא גרס כמו המשך הדברים שרבי אומר, אין הדברים הללו אומרים אלא לדברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערווה. זה הלושן אחר כך של עוד ברייסה, שרב עקיבא עושה החלוצה כערווה. אז הרמב״ם בפירוש המשנה שם פירש פשט חדש לגמרי, זה בכלל רב עקיבא אחר, אין לזה שום קשר לרב עקיבא של החי ולווין. לא מדברים פה על רב עקיבא של חי ולווין, אלא רב עקיבא סובר אחרת מכולם, שחלוצה, כשאדם חולץ לחלוצתו, היא נעשית כערווה של אשת אח, אומר הרמב״ם, שהוא סובר שהיא חוזרת להיות אסורה עליו באיסור אשת אח, כמו שהייתה בחיי האח, קודם שהוא מת. כלומר, זה בכלל רב עקיבא אחר. זה לא הכוונה הזאת דברי רב עקיבא, שאין קידושין תופסין בחי ולהבין, וחלוצו זה חי ולהבין. לא, לדידן חלוצו זה דברי סויפים, זה דרבון. רב עקיבא סובר שזה הרבה יותר מחי ולהבין, זה קורס של אשת אח, כמו שהייתה בחיי בעלה. וכך הוא מתרגם את דברי רבי, שרב עקיבא עושה את החלוצה כערווה, וכך כנראה הוא גרס גם במאמרה של רב יהודה אמריו. הוא לא גרס זאת דברי רב עקיבא שאין קידושין תופסין בחי ולהבין, אלא אין קידושין תופסין בחלוצו. וכך הוא גרס גם אצלנו בגמורה. הטען לרב עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחלוצו, לא אין קידושין תופסין בחי ולהבין. הרשב"א באמת בדף נ"ב מביא את הרמב"ם פירוש המשנייס ואומר טמאני פה קדוש, איך אמר דבר כזה, מה הוא מדבר? זה רב עקיבא מחודש שחלוצו היא אש אסך? אז לא, זה רב עקיבא של חי ולהבין. טוב, זה באמת הגרסה של כל הראשונים, כך כולם למדו, אבל הרמב"ם גרס אחרת ופרש אחרת, אז לא צריך לחפש תירוצים. לרמב"ם אין גמרא בעולם שלדידן באמת זה חי ולהבין שלרב עקיבא קידושין לא תופסים בהם. לא, רב עקיבא קידושין לא תופסים בחלוצה, כי לדידו חלוצה זה חי וקריסס, חוזר הקורס של האשת אח. ענאי רב עקיבא, זה בכלל רב עקיבא אחר, אבל לדידן זה באמת רק דברי סויפים. טוב, אז בסדר, אז נפטרה התעלומה. אבל מאיפה הרמב״ם בדפס המענאי מייסה? באמת הוא פירש כך את הלושן של רבי, זו דברי רב עקיבא שמשווה לחלוצה כערווה. אבל מאיפה רבי ידע? מה פתאום רב עקיבא משווה לחלוצה כערווה? אז אומר רב נוחם בקצרה בשיעורים כלליים בסוף, אז הוא אומר יפה, שהרי רב עקיבא סובר בדף מ"ד, אותו רב עקיבא, שקרובת חלוצתו, האחות של חלוצתו, היא גם כן חי וקריסס, כמו אחות אשתו. אז אומרת הגמרא, למה? כי רב עקיבא לומד שכתוב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, מלמד שהכתוב קראה ביתו, שהחלוצה היא ביתו. אז ממילא אחות חלוצתו זה כמו אחות אשתו. אז אמרו כבר מפרשי הירושלמי כולם, וכך יוצא ממש לעדיה מתוך הירושלמי, שרב עקיבא הוא הסובר שחליץ זה קניין. הרי מה זה ההסתכלות הזאת? מה פתאום החליצה היא אשתו? מה זה הכתוב קראה ביתו? איפה היא נעשתה אשתו? כי החליצה זה כאילו קונה אותה ומיד מגרש אותה. זה המנדומר של חליץ זה קניין, שכך מבואר בירושלמי, שאם חליץ זה קניין, אז קרובת חלוצתו דהורייסא כמו קרובת אשתו שגרש אותה, כך חלוצתו זה אשתו שגרש אותה. אז ממילא אומר רב נוחם, זה הטייץ' ברמב״ם, שוב עם אותו מהלך, שכיוון שרב עקיבא לשיטוסו סובר שהחליצה קניין, אז נמצא שלפי רב עקיבא החליצה כבר גורמת לזה שגם אצל החלוץ והחלוצה זה לא מקום מצווה. ואם זה לא מקום מצווה, הרי בטל האותר מכלולוי. זה הרי הכלל של רב נוחם. אין מוקם מצווה, אז חוזר האותר מכלולוי. אז ממילא, זה הפשט, הוא אומר ברב עקיבא של הרמב״ם. כיוון שלרב עקיבא לשיטו סוכליץ הקניין, אז זה לא מוקם מצווה, וממילא, אז שוב, אז חוזר האשת אח. זה לא מוקם מצווה, בטל האותר מכלולוי. אז נתרגעת כאן דברי רב נוחם המתוקים. אז בסדר, אז הרמב"ם מסודר. אבל אם כן, שוב נתרגם למילון שלנו. אז מה כתוב פה? כתוב פה שלפי לפי הצד, זה רבקי והסוברים, האנדה אומר שחליצה קניין, אז באמת אחרי החליצה זה לא לא כמצווה, לא כמו לדידן, שחליצה פטור. למה? בגלל שאם חליצה קניין, אז כיוון שהוא כאילו קנה אותה, אז שוב, בטלה לגמרי ההתרוקנות של אישות המת אליו, בטלה לגמרי ההתרוקנות. כמו שבאיבום זה מבטל את ההתרוקנות, רק באיבום היא נעשית כאישתוי. פה היא כמובן לא נעשית כאישתוי, אבל זה מבטל את ההתרוקנות. זה מה שכתוב פה. אם כן, נפתח הפתח, רק אני לא רוצה להאריך, מבין שיחשבן את הדברים יבין כבר מדעתו היטב, שהעמדת החשבון ברשב"א ובמאיר היא לא כמו ברמב"ם, אבל יסוד הסברה אני לוקח מהרמב"ם. אז התגלה הסוד למה הרשב"א ובמאירי אומרים שאם חליצה קניין, אז כבר כן מספיק חולץ, לא צריך קידש. מה פתאום? עכשיו זה פילה פלוי. הרי השאלה היסודית הייתה שרב אלחונון, סתם ככה מי צריך קידש? חולץ זה כמו איבם, מצאה ביתר. אמרנו, לא, איבם, אז פקע לגמרי ההתרוקנות של אישות המת. אז אין בכלל נפילה, אז זה נקרא מצאה ביתר. אבל בכל הצהרי עוד יש התרוקנות אישות המת אצל החולץ והנחלצת. אז זה לא מצאה ביתר, אלא בצירוף שכבר קידש השני והיא עומדת וראויה ליפול. אבל אם חליצה קניין, אז בטלה התרוקנות אישות המת אצלם. אז אם כן, אז זה חזר להיות. כמו איבן, אז בטלה לגמרי התרוקנות אישות המת, אז אין נפילה כלפי השלישי. אז כבר לא צריך את הקידש. אז הם מודים שקושיית רב אלחונון במקומה, אם חליצה קניין, אז באמת זה כמו ייבה. אז אם כן, זכינו גם להבין את הסוד של הרשב"א והמאיר. עכשיו נסיים בנקודה קצרצרה, אבל חשובה מאין כמותה. יש כל הזמן עננה אחת שמעיבה על כל הראשונים כולם, הרש"י, רשב"א, רמב"ם, רמב"ן, שאומרים את הצד של אותר מכלולו, היא עננה גדולה שמעיבה. הקושייה הנוראה ששואל רב אלחונון בסוף סימן א', והוא רומז לזה בעוד מקומות, בסימן ת' הוא שואל עוד פעם. הוא שואל, זה אומנם שאלה שבנויה על סברה, אבל זו סברה שאי אפשר להתווכח. הרי הגמורה בדווחה, חטא עמוד א', הארוכימתא הראשונה בגמרא, למה צריך את הפוסוק של עליה? כי אחרת היינו אומרים, אויל ואישתר אישתירי. היות והתורה באיבום התירה את האשת האח, אז מותר גם האחוסי שלו. אומר רב אלחונון בצדק רב, שוודאי הסברה של אישתרי שייכת רק אם אנחנו אומרים שבעצם כשבאים ליבם עומד לפנינו אשת אח, רק המצווה דוחה, כמו תספס. אז אני אומר, דוחה את האשת אח, דוחה גם את האחוסי שלו. אבל אם הפשט הוא שבמוקם איבום לא נאמר מי קור אשת אח, זה הרי עתר בפרשה שרייס, שהערווה הזאת של אשת אח נאמרה רק ביש לו בונים, לא באין לו בונים, אז זה נקרא אישתרי. זה לא אישתרי, סתם, זה לא ערווה של אשת אח שיש לו בונים, זה אין לו בונים, אשר לגיד אישתרי, לא היה כאן מי קורא אשת אח. אז זה באמת אצלו טענה אדירה נגד הצד של אותר מכלולו. טוב, אבל לא, אם לא היה ראשונים, אז בסדר, אז באמת הייתי אומר שלא אוהב לא נברא כל החקירה, זה טיינה של עליה תשובה, אבל זה רשי, זה רמב״ם, זה רמב״ן, זה רשב"א. אז אם כן, מה התשובה? לפי כל מה שדיברנו, הרי זה מתוק מדבש. עכשיו זכינו להגיע לתירוץ האמיתי. הרי באמת, האותר מכלולו של אשת אח הוא לא מוחלט. הרי סיבת המשך האישות של המת קיימת. רק כל זמן שאין לו בונים, אז היא באמת מתרוקנת ליבם, ולכן יש כאן באמת אתר. אבל בעיקרון סיבת האיסור קיימת, וזה הפיך. משכחת לה שאם תיבטל ההתרוקנות אז תחזור באמת האישות, אותה אישות המת, ברגע שהיא לא מרוקנת בתוך היבם אלא היא עומדת כשלעצמה, היא תחזור ותאסור באיסור של קורס. כך אנחנו מוצאים לפי המהרש"ל אם החולץ גירש אותה, כך אנחנו רואים לפי הרשב"א בליצרו של רב שמעון, בכל האופנים שהיו קושיות שאיך אחר כך אותר מכלולו. אז שמה עם האותר מכלולו? אז אם כן יוצא, שהרי יש כאן את סיבת האיסור, הערווה של אשת אח קיימת כל הזמן. אלא כל ההבדל הוא שביש לו בון אם היא לא מרוקנת ובאין לו בון אם היא מרוקנת. אבל היש את אח קיים, אז קיימת פה סיבת האיסור. אז ממנה שייך לדון אישטרי אישטרי, כי יש כאן היתר. זה לא שמקוריה אין כאן בכלל יש את אח והכל מותר. אלא עד כמה שהיא מתרוקנת, אז אמרנו יש כאן סברה שהתורה אמרה שהוא מסתכל עליה כאשתו ולא כביאס אוכים, כמו שראינו את הסברה בשיעור הקודם. אז אם כן, יש כאן סיבת איסור, כי יש כאן היתר התורה מכוח ההסתכלות שההתרוקנות מולידה הסתכלות שהוא רואה אותה כאשתו, ובמשקפיים שלו היא לא ער ושל אשת אח. אבל זה לא שאין כאן בכלל סיבת איסור של אשת אח. וממילא שפיר גם לראשונים האלה שייך עיקר הלומדה של הגמורה של אישטרי אישטרי, וממילא מיושבת כל שיטת הראשונים האלה מתחילה ועד סוף.